אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, רדיו קול חי, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. במה נעסוק בשבוע הזה, בתשעה של הימים האלה? אנחנו נעסוק היום בשואה. אמרתי קודם, כשהתכנסנו באולפן, שלאן שאני מזיזה את הראש, אני רואה את הפרויקט הזה שנדבר עליו היום, נדבר עליו היום, פרויקט של virtual reality, מציאות מדומה שמראה לנו ניצחה הרוח את השואה במשקפיים אחרים, שלוש יוצרות חרדיות שעלו על רעיון ענק שגורם לבני נוער, לאנשים, כל מי ששאלתי אותו, וואו, וואו, יש איזושהי פריצה דרך של משהו חדש, הקדוש ברוך הוא מאפשר אותו כנראה. שלוש יוצרות עשו אותו, שתיים נמצאות כאן באולפן, מרים כהן וחני קופלוביץ' ויוטי ניימן גם שלא כאן, אבל תתנוק אחד קטן, כן. נדבר על הפרויקט הזה, נדבר על ראיית השואה ב-2022 ואיך נוצר כל המהלך הזה, נדבר על מה מעניקים לנוער ואולי מה הוא צריך, על העליות, על המורדות ועל איך היה לעשות את הפרויקט הזה מבפנים, מאחורי הקלעים, משיח. יאללה, כל אחד בדרכו בונה לבנה בבית המקדש. כדלי בבוקר טוב, מתחילים. בוקר טוב מרים כהן.
בוקר טוב.
בוקר טוב חני קופלוביץ'.
בוקר אור.
ולזעתות שיושב לה על הברכיים. נשים אנחנו, מה? נשים יהודיות מסתדרות בכל מצב, תודו.
נכון.
שלומי, בוקר טוב.
הוא מהנהן בדרכו. אנחנו, אני אגיד לכם, אני כאילו, בגלל שידעתי שאתם באות היום, אז בכל הרצאה שהייתי, זה לא משנה אם זה היה סמינר של גור, או איזשהו סמינר מתל אביב, וסיפרתי, אמרו לי, די, די, את חייבת לראות את זה, את לא מאמינה. ואפילו היו לנו אורחים מרעננה לשבת, אמרו לי, יו, פרד, זה היה ברעננה, מה, לא ראית, לא ראית. אז בואו נדבר גם על איך שזה נוצר, אבל גם על כל מיני דברים שלא נכתבו בשום עיתון עליכם, ולא נאמרו בשום מקום, כי תמיד כשתהליך קורה ומשהו חדש, הבאתם לעולם, ילדתם מוצר.
לגמרי.
תפר על זה ונדבר גם על האומקה דליבה של מאחורי הקלעים של הדבר הזה. מי מתחילה? מי מתחילה?
אני רק רוצה להגיד שמאוד חשוב למאזינים שלא צפו בדבר הזה, אז שיבינו קצת על מה אנחנו מדברות, זה בעצם מסע וירטואלי ב-360 מעלות, באושוויץ בירקנאו, ומה שקורה זה שבעצם אנחנו מגיעות לצופים שלנו עם משקפיים מיוחדות של, של, של VR, והם שמים את זה על הראש, הם מתחילים את הסרט, והם ממש חווים איזושהי חוויה מאוד מאוד אינטימית, אנחנו מדבר על החוויה האינטימית שהם חווים בתוך המשקפיים, ובעצם הם רואים את הסרט, והם כאילו נמצאים במקום, הם יכולים להזיז את הראש ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, וממש לחוות כאילו הם בתוך הדרגש, או שהם רואים את השן שעולה בערובה, וכל מיני כאלה, וממש אנשים שחווים את זה, יוצאים עם איזושהי, עם כל מיני תחושות, אבל משהו שקשור למה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה באמת היינו שם. היינו שם ותודה. כי יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים להגיע לשם, מכל מיני סיבות אחרות, גם אנחנו מבינות היום שיש הרבה מאוד דור שני ושלישי, שלא נסו לשם בגלל שההורים ממש ביקשו מהם לא לחזור, וזאת אפשרות מדהימה עבורם, לחוות את כל הסיפורים שההורים סיפרו, וממש פתאום הם אומרים לי, הסיפורים והשירים והדמיונות מקבלים צורה.
נכון. אז רגע, אפילו בעוד יותר פשוט, יושבים במקום מסוים, איפה שבוחרים, אם זה הקרנה משותפת, או אפילו אנשים שמזמינים הביתה נגיד, שמים על העיניים משקפיים, שדרכם יש מסך שבנוי בצורה מאוד מאוד מסוימת, שמאפשרת למי שהמשקפיים עליו, לראות, להרגיש, לחוש, כאילו הוא באושוויץ בירקנאו, כאילו הוא ממש אפילו במרחק נגיעה, הושט היד וגבם, מרגיש כאילו הוא נמצא במחנה, כאילו הוא נמצא באוויר הזה של פולין, ועוברים דרך זה איזשהו מהלך רגשי, נפשי, שנותן לחוש את הדברים האלה. טוב, בואו מתחיל ככה.
איך, רגע,
איך, כן, כן,
אני רוצה דקה, אם מירם דיברה על הטכנולוגיה, אני אדבר שנייה על התוכן.
זה באמת מתחלק ביניכם ככה?
לא. ביום חמישי ניגשת אליי אחת המשתתפות, בוכה, לא יכולה לדבר. היינו באירוע הקרנה לחברת הייטק חרדית אמריקאית. 400 עובדים ואחת ממש כאילו. אנחנו מנסות לדבר, ואז היא אומרת לי, פעם שעברה הייתי שם בתיכון, חילוניה, הכניסו אותנו לתאי גזים, הכניסו אותנו לתא, 300 ילדים, אנחנו כבר לא היה לנו אוויר, והמדריך אומר, מצוין, אני רוצה שתחוו את מה שחוו מי שהיה פה. הם היו כפול 3 ו-4 ממכם, והם לא יכלו לזוז, וטוב, זה כמובן טראומה, אני מקווה שכבר היום לא עושים כאלה דברים, וזה החוויה האיומה שיש לה מהביקור, ועכשיו היא עשתה את המסע איתנו, והיא אומרת, אני פשוט נעתקו המילים מפי, כי בעצם אני אסכם את זה, אני יותר שמחה היום על זה שחזרתי בתשובה, כי הכוח שאני קיבלתי פה היום, האמונה, העוצמות, הסיפורים, זה משהו שהופך לי את העולם, לא רק כלפי השואה, אלא בכלל את כל העולם האמוני, את כל הסל הערכים שלי, ניירתם לי הכל מחדש, ואני פשוט עוד יותר שמחה היום על זה שלפני 10 שנה חזרתי בתשובה.
וואו, איזה יופי, כי זה, אתם יודעות, מה שעושה אדם עשיר יותר זה שהוא לומד היסטוריה מכל מיני כיוונים, וללמוד שואה כחילוני, או ללמוד שואה כחרדי, זה לימוד אחר לגמרי.
נכון, זה באמת סיפור אחר, זה מנקודת מבט מאוד מאוד שונה, זה סיפור שהם לא, שהרבה לא מכירים, ואם גם מדברים על בעלי תשובה, אז אני אדבר מהצד החילוני של הדבר הזה שצופה בסרט, באמת זה סרט מאוד אמוני, ומלא מלא מלא בתוכן יהודי, ואני חוויתי המון המון פעמים ילדים, נוער ככה שנראה מאוד 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 רחוק מתורה ומצוות, שבא אליי ואומר לי, אני חלק ממשהו גדול, היום אני מרגיש ואני יודע, אני גאה להיות חלק מהעם הזה. אחת באה אליי ממש בדמעות ואמרה לי, הוא ויתר על הלחם שלו בשביל סידור, היום אני יכולה להגיד שאני גאה להיות חלק מעם שלא מוותר על העקרונות שלו. אז היא לא קראה לזה עם שמוסר עצמו קידוש השם, אבל היא כן אמרה שלא מבטרים על עקרונות, וזה מאוד 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 חזק לראות את ה לא יודעת להגיד סתירה, אבל כאילו את ההתעוררות הזאת שהם מקבלים.
נכון, שזה בעצם, ועוד מעט נגיע לזה, זה הפך להיות, המיזם שלכם הפך להיות משהו שהוא, אני חושבת, הרבה מעבר לסרט שואה. הוא הפך להיות נכון. משהו שהוא באמת מסע של קירוב לבבות, ושל יכולת, ואני גם ממש מתפתה, מחכה, מתאפקת לשאול איך מגיבים אנשי חינוך חילונים לדבר הזה, כי בואו נזכיר שמסעות לשואה התחילו בשנות ה-60 לדעתי, גברת מזיה, אישה ניצולת שואה שבעצם יזמה את זה, שאם אני לא טועה, המסע הראשון היה בשנת 65 נגיד, ואז התחילו פעם ראשונה לנסוע לשם, מיד כמובן בגלל שאנחנו יהודים, כמו גם מתנגדים למסעות האלה, כאילו מה זה הפרופגנדה הזאת של דת, של לחזור לגלות, של... אבל זה לא יעזור, יש משהו בעולם של עם יהודי, ככה אני מרגישה, תרשו לי, כן, עם הפאה שלי, יש משהו שכשאמת היא אמת, היא תמיד תנצח בסוף, וזה לא יעזור מי יתנגד למה הגן היהודי, ממציא לנו פטנטים, והנה עכשיו הוא ממציא את התלת מימד הזה, אז בואו נחזור שנייה אחורה, ונספר על איך זה התחיל, הרעיון הזה, זאת את שלא השתתפת ב...
נכון.
אני רוצה שתספרי את זה,
אוקיי.
מרים, אבל אני רוצה שתספרי לי את זה, לא כדיקלום של עוד פעם, עוד רעיון שאת מסבירה את זה, לאיך זה התחיל, אם מבינה אותי, אלא כנסי לעוד רובד בתוכך, ותהיה שנייה ילדה, שנמצאת במקום שיש בו גם חילונים, גדלה במקום שיש בו גם דתיים, והעולם החילוני מתחנך אחרת, ואני מתחנכת אחרת, אבל אני יודעת שיש עוד דברים בקשר לשואה שהם לא יודעים, או מה, מה עבר עלייך? אז תהי איתי ילדה שנייה.
מה עבר עליי אז?
באיזו עיר זאת הייתה?
אני גרתי בחשמונאים, ביישוב חשמונאים. אז מצד אחד יש לי את קריית ספר, ומצד שני יש לי את מודיעין, אני ממש ככה באמצע. ואת האמת, בתהליך הזה שאני, שעברתי בדבר הזה של השואה, גם עברתי איזשהו תהליך פנימי, ומאוד התחזקתי. אז ככה, הייתי ילדה נערה שובבה, והלכתי לבית ספר ככה בשביל להחזיר אותי לפסים, ובאמת מאוד 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 התחזקתי בעירת שמיים, ובעבודת השם, ובאמת ככה, חזרתי לתלם, והדבר הזה שפתאום כולם הולכים ואני לא, הרגשתי שזה סוג של ויתור כזה שאני מוותרת כביכול לשם שמיים.
כאילו כולם נוסעים לפולין?
לפולין.
ואני כילדה, כי בחינוך של הילד לא נסעו?
לא, כי הייתי בבית ספר חרדי ואצלנו לא נסעו.
תת למד נשמה?
למה?
כי אני ממש רואה אותך עכשיו, אני יודעת שהמאזינים לא, אבל אני ביקשתי ממך משהו, ואת באמת עושה את זה.
אני באמת, הלב שלי דופק כאילו, כן, כן, כי זה היה לא פשוט, כי הייתי צריכה, אני לא בן אדם שמבטר כל כך בקלות, והייתי צריכה נורא נורא להילחם על הדבר הזה, כי הרגשתי שזה לא, הרגשתי וצדקתי, זה לא עניין שקשור לדת. ובאיזשהו מקום אמרתי, זה לא פייר, והם גם חזרו עם חוויות כל כך, כל כך עוצמתיות, ואמרו לי, זה שינה לי את החיים, והרגשתי כאילו, איזה
פספוס,
איזה החמצה, איזה, השואה היא שלי כמו שהיא של כולם, וגם לי מגיעה באיזשהו מקום. ואז עשיתי איזשהו מעשה, שהנה אפרופו לא לדקלם ולא להגיד, אז פה אני אספר את זה.
זה בסדר שאני שואלת אותך ככה.
כן, ברור.
יופי.
חייב, אנחנו פה בשיחת זה.
נשים.
אז קמתי והלכתי ליד ושם.
עם עצמך?
עם עצמי, לבד.
רגע, בת כמה היית?
בת 17 וחצי אולי, כן. קמתי והלכתי ליד ושם, זה היה קצת סוג של התרסה. אבל אמרתי, אם אני לא נוסעת לפולין, אז לפחות ליד ושם, אם אתם לא לוקחים אותי, אז אני אסע לבד. אני לא יודעת מה קורה היום ביד ושם, אבל אז זה היה סוג של טעות לעשות את זה לבד, כי היו שם מראות מאוד 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 קשים, ותמונות מזעזעות, ודברים ש... אני יצאתי משם ואמרתי, אני לא רוצה שואה לראות יותר, לשמוע יותר, לקרוא יותר, לא רוצה... שום דבר, התנתקתי מזה לגמרי, כאילו הרגשתי שזה הציף אותי יותר מדי, ושזה מסוכן לי. וזהו, והרבה הרבה מאוד שנים, לא כלום, לא נגעתי בנושא בשום צורה, ואני היום יכולה להגיד לך שאני מאוד מאוד מחוברת לנושא הזה.
אז מבינה שנזרע שם זרע, ברגע הזה שבו את ילדה חרדית, שאומרת, רגע, יש לי בית אחר, או למה אני לא, שעכשיו אני חושבת שיש הרבה ילדות חרדיות שבכל מיני תחומים מרגישות את זה, אבל את באה ואת אומרת, טוב, זה ייקח כמה שנים, אבל הנה, די, שהשם רואה איזשהו, יש אישור למה שעשיתם.
נכון.
כי כתוב, רב הוטנר מדבר על זה, רב יצחק קוטנר, כן, שאדם אהוב למטה, הוא גם אהוב למעלה. אתם עושות משהו שהוא אהוב למעלה, כנראה אחרת לא הייתה כזאת תפוצה, את חזרת מלונדון ביום שישי, כי, נכון. כי גם שם ובארצות הברית, וזה בכל העולם מבקשים את המוצר שאתם עשיתם, את זורעת שם איזשהו זרע, שלוקח אין, כי אני ילדה חרדית, אבל הופך אותו לוחד יש.
נכון.
חני.
אני פשוט לא מאמינה, כי פעם ראשונה, ואני כל כך הרבה שנים כבר חברה, וחברת נפש של מרים, אבל מתברר שלא שמעתי את הסיפור על יד ושם, וגם אני בגיל 18 לקחתי את עצמי ושתי חברות, וקמנו ונסענו ליד ושם. אז איך זה שאף פעם לא... איך זה שאף פעם לא דיברנו על זה? לא יודעת.
לכם למה? כי כאן בתוכנית שלנו מדברים באמת מהלב. וכשמדברים באמת מהלב, במקור של המקור של המקור, מתגלה אוצר שהוא נשמה יהודית של ילדה יהודיה, שביקשה חני, מרים, את אותו דבר. אני גם הלכתי לשם כשהייתי ילדה. זה משהו שילדה יהודיה מבקשת לברר את המקורות שלה, ואת האסונות ואת הכאב של, של, של קשר בין אנשים. זה מקסים מה שקורה כאן, כי תראו מה זה, ומישהו אחד ועוד אחד ועוד אחד, ירים את הכפפה ויעשה משהו. וואו. בואו נצא להפסקת פרסומות, ברגע הכי לא מתאים שיש. ונחזור להסביר את המשך השתלשלות הפרויקט המדהים הזה, שבאמת, רגע, אני רק אגיד עוד משהו, אני חייבת להגיד את זה, שיש איזה מין משהו, תעשו לי כן עם הראש ואני אדווח למאזינים אם עשיתם או לא, יש מין משהו, אני אנסה לנסח את עצמי, זה שכאילו כשחוזרים לנערות ולילדות של עצמנו, עכשיו שאנחנו כבר יותר מבוגרות, ויש איזה מין רגע כזה שאומר, איך צדקנו? בתור ילדות שרצו להגיד משהו ולא היה אפשר, אי אפשר היה בגיל 17, כי לא היה כסף, כי לא היה אומץ, זעקות שרצינו לזעוק ושתקנו כי זה לא היה מנומס, ורוב הזעקות צדקתי, הן קשורות לקדושה, לאמונה, להשם, למהות.
פשוט מהות.
מדהים.
חני עושה כן עם הראש וגם...
מרים, אז...
גם מקסים להפסקה, כי המשקפיים מגיעות לפה, ותוכלי לחוות כמה דקות.
ואז נדבר גם על הוואנליינר, שמאוד מאוד קשור לדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו.
אין לי מושג מה זה וואנליינר, אבל תכף תסבירו לי. יאללה! אז אני מגלה לכם שבהפסקת פרסומות, חני סינג'רה לכאן את המשקפות, ואני נראית עכשיו כמו אבם עם אוזניות על הראש, שבהם אני שומעת ורואה את בית הקברות העתיק, ומסובבת את הראש ימינה ושמאלה, ויחד איתי פסח הטכנאי, ואני קולטת שכל זווית של הפניית הראש שלי, זה קצת כמו בחיים, כאילו ככל שאתה מגדיל את מרחב ההסתכלות, אתה רואה עוד ועוד ועוד, אבל בעצם אני נמצאת כרגע בפולין, ממש כאילו רוצה לגעת בקברים, רוצה לגעת באבנים, רוצה לגעת בדשא, ואני רק מדמיינת ילדה חילונית שרואה את הסרט הזה, ומדליקה נר לרמה, בלי שהיא יודעת מי זה, כי תדעו שילדות חילוניות יש להם המון רגש. לפעמים הן הרבה פחות מחוספסות מילדות שחיבסו וקיבסו להם עוד ועוד ידע. ואני חושבת שאני רואה, תרשו לי להיות אישה יהודיה, את בית המקדש נבנה, תוך כדי עוד חני ועוד מרים ועוד יוטי, שעושות למען עם ישראל את מה שהקדוש ברוך הוא מברך אותם.
הלוואי, הלוואי שזה ימלא את הפסק הגדול של הדמעות, ושניגאל מהר במהרה ולא נצום את הצום הזה.
יאללה.
אמן, הלוואי.
אם אני אדחה, זה גם כן.
בקרנות הראשונות, אני טיפוס מאוד, קולי שאוהב את החיים היפים, היצירות הקודמות שלי, הקומדיות, לא אוהבת שבוכים. בקרנות הראשונות שהיו יוצאות מאות נשים ובוכות, באמת, זה נראה כמו אחרי תפילת נעילה, היה לי קשה, היה לי קשה.
שהן עצובות?
כן, שגרמתי לאנשים להיות עצובים, אני אוהבת לעשות פן, ואז חשבתי על זה לעומק. ואמרתי, הכוס הזו שאנחנו מדברים עליה ושרים עליה וזה, זה הכוס, זה הדמעות האלה, לא סתם הם באו הערב הזה ונפלנו עליהם כבד והפלנו אותם, לא. זה הדמעות שהם יביאו את הגאולה, עוד, זהו, זה בטוח ממלא את הכוס, הכוס הזו מתמלאת וזהו.
ממש, אבל נכון, כל פעם שמישהו חדש אתה כאילו מקווה שהוא מרגיש את מה שאתה התכוונת, שהוא ירגיש, וחני מהנהנת לי בהבנה. אני יודעת, כי, להגיד לכם למה אני יודעת, כי שאתה עושה משהו מהלב שלך, ואתה נטו מתכוון להעביר איזשהו מסר, אז אתה רוצה להרגיש יחד עם האדם שהוא עכשיו חווה את זה, שהוא מרגיש את מה שאתה כיוונת. גם אם הסברתי עכשיו משהו לא מובן, זה לא אכפת לי.
הסברת משהו מאוד מובן. רמה בורשטיין, זה תמיד אומר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
חזל אמרות, יודעת.
וכששאל אותי מישהו חילוני, אחרי שהוא ראה אותנו בפעם הראשונה, שזה היה בקבוצה של שכבה חילונית, שצופה את זה, אמרתם מופתעות, אז אמרתי, האמת, שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
בדיוק, וואו. לא, אני מרגישה מה שבטח מרגיש כל מי שמוריד את האוזניות ואת המסך האישי הזה על העיניים, שאני צריכה להתאושש. שאני צריכה להודות לקדוש ברוך הוא, הסיום הזה של תורה, שרואים שם את הגודל של התליטות בהיכלות הכי גדולים, ותרשו לי להיות אפרת שנייה, מה שקישר לי והמיזם נקרא...
נצחה
הרוח, אז אני לא יודעת אם מישהו אמר את זה פעם, אבל אני גם אמרתי כאן בכל רם, אמרתי לפסח מהפקה, תראה את הרוח על הדשא, ואני בסוף ראיתי את הוונטילטור שעושה רוח על המתפללים עם התליטות בקורונה, רחבת הכותל, וכולם צריכים רוח, רק יש כאלה שמתכחשים לזה, או אנשים צריכים לנשום, ובסוף הכל יגיע לקדוש ברוך הוא ולבית המקדש, אז בסדר, אנחנו בכל יום שיבוא מחכים לרוח, אבל שותפים, וואו, כאילו, אין מילים. זאת המילה הכי משוכללת שאפשר. אז רגע, אז מי מחליטה, או איך זה הולך בין שלושתכם? תוכן, פיצ'ר, איך מחליטים, איך זה יהיה בנוי, כאילו? למרות שאני יודעת שלא משנה לי מה שתענו, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא יודע הרבה יותר. נכון?
נכון.
את מותשת?
מירם, את מרשה לי לספר שבפרויקטים קודמים הרבה פעמים רבנו ברמת הרבנו, כי אנחנו כמו אחיות, אז גם רבנו כמו אחיות.
הכרתם קודם שלושתכן?
כן. בעבודה, זאת אומרת בפרויקטים הזה, אבל כבר שנים, כן. יכלנו לריב ממש עד הסוף אמר, ובפרויקט הזה לא היה שום ויכוח, כאילו זה פשוט היה, כל הזמן היה לנו את אותו ויז'ן, וגם כשהוויז'ן הזה דרש מאיתנו בפוסט, לערוך את זה בשלוש משמרות ליום, זה אומר שהיינו חודשיים, תחזיקו טוב, חוץ מסופי שבוע, על שעת שינה ליממה נקודה.
כי רציתם להספיק להספיק?
כי רצינו להוציא את זה ולעשות את זה הכי טוב, והטכנולוגיה לא פשוטה ומאתגרת, וגם אז כשמישהי בא עם איזה רעיון שדרש מכל הצוות להוסיף עוד משמרות עריכה, ואם ראינו את זה עין בעין וראינו את זה עין בעין, אז אף אחד לא אמר לא. כאילו היה פה איזה משהו שבעצם בטיימינג שעבדנו, בלוזים, באתגרים, יכלנו להתמוטט, יכלנו להוציא את זה אחת על השנייה, יכלנו, אל תבוא עם רעיונות חדשים. לא, זה לא היה ככה, זה היה, גם חשוב להגיד שלא היה לנו שום רפרנס, כאילו יצאנו בארץ, כמו ללכת למדבר, להמציא משהו שאף אחד לא עשה לפניך, ויכול להיות שכל אחד רואה את זה קצת שונה. לא, לא היה, זה פשוט לא היה, לשלושתנו היה בדיוק את אותו חלום, ופשוט הגשמנו אותו ביחד.
יו, ובעצם צריך כדי לעשות את זה, אני חושבת מבחינת מאחורי הקלעים, אחד, באמת לתאם עם אושוויץ, וזה תודה לקורונה שלא היה שם אף אחד, כי יש חוזק בזה שהרב גולדווסר עומד שם לבדו, איך מצאתם אותו?
סיפור מאוד מעניין, חני, נראה לי זה הכבוד, הכבוד הוא שלך.
איפה את באה? לא שאלנו.
אנחנו חסידות סלונים, בעלי, אגב, נכד של נתיבות שלום, שהוא עלה לארץ קצת לפני השואה, והקים פה מחדש את החסידות, שממש נחרבה שם, עם אדמור שנרצח על קידוש השם, ושהבטחתי למה התינוק החמוד הזה שהגיע לאולפן קשור, אז הוא קראו על שלמה, שלמה חיים, ושלמה חיים הוא התשיעי שלי, ברוך השם. והוא נולד בתקופה מאתגרת של ההפקה הזאת, אבל אחרי שעומדים שם מול הערימה של הנעליים.
זאת אומרת, בכל הלחץ הזה גם כן. הבנתי.
ועומדים שם מול הערימה של הנעליים, ועומדים מול חליפת השריג, ומדמיינים את האמא שסרגה את זה, והלבישה את זה לתינוק שלה למסע, והיא לא ידעה שהם לא יחזרו ממנו. ואחרי הרגעים האלה הם מבינים שהתשובה הכי, הכי, הכי אמיתית והכי פנימית זה להמשיך את עם ישראל. יש כוח, אין כוח, יהיה כוח. וגם ברגעים מאוד מאתגרים לפני שהוא נולד, וגם בלידה עצמה, וגם אחר כך, כל הזמן זה מה שאני חושבת. תודי להשם, הוא נולד בארץ ישראל, ילד יהודי שממשיך את הדורות. זה התשובה.
פחדתי לרגע שהוא נולד באושוויץ, תודעת. מתוק אמיתי ונותן לנו להקליט עכשיו. וואו, אז איך מצאתם? הוא מהחסידות שלכם, הרב גולדווסר?
לא, אבל אחד, אז החסידות שלנו, הרבה, האדמור, הנתיבות שלום כתב ספר שלם, הארוגה עליך, העניין של הנחלת שואה מאוד מאוד חזק, אבל גם מאוד חזק שלא נוסעים לחול, רק לצורך מאוד גדול. אז מצאתי את עצמי נשואה לבן אדם שפריק שואה, שומע כל פודקאסט, קורא כל חומר, אבל יודע שהוא לא יקום ויפה. והוא מעריץ ומאזין מושבע של הרב גולדווסר, הרב גולדווסר הקים קו תוכן שקוראים לו יזכרם, ובעצם נותן מענה מאוד 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 מקיף לבחורים, לאברכים, לכל מי שרוצה. יש לו עשרות אלפי כניסות לקו הזה, מאות שעות מסודרות וזה, וצחקתי בפעם ראשונה שנפגשנו, אמרנו לו, בעצם אני שונאת אותך, כי מתי שהתקשרתי לבעלי בדרך לכולל, או בדרך מהכולל, הממתינה הוא היה ביזכרם, ואז הוא עשה לי טובה שהוא עובר אליי, כי הוא מאבד את
הרצף של ההזנה.
אז כשהתחלנו לדבר על הפרויקט, אז הוא אמר, אתם הייתם צריכות את הרב גולדווסר, אבל בוא נראה שהוא מאוד מאוד עסוק, בוא נראה שהוא ישתף איתכם פעולה. אמרתי לו, חסר לו שלא. חכה רגע, הוא היה בדרך לכולל, אמרתי, יושב פה על הכיסא, תשמע את השיחה. איכשהו מצאתי מהר את המספר שלו, ואיכשהו ענה בחיוג הראשון, והוא ממש קבענו פגישה באותו ערב, וזה היה שיא הקורונה, הפגישה הייתה בזום, ואנחנו במדי ברק, אבל באמת לא יצאנו
איך מהבית. איך הצגת לו את הדבר, שלום, אני?
אז כמובן התגובה הראשונה הייתה, וואו, מלא פעמים כבר ביקשו ממני לעשות סרטים על המסע. אמרתי לו, ועדיין הרב, אני מציעה שניפגש, ותבין על מה אנחנו מדברות, כי זה לא עוד מסע. אחרי משפט אחד הספיק לו להבין ולהגיד, בסדר, בעזרת השם נעשה את זה ביחד.
ואז הוא נרתם לדבר?
הוא אומר, אני שתי משפטים שהוא מאוד חזקים בהקשר לזה, שהוא אומר, אחד, שעד עכשיו, בכל המהפכה שהובלתי, הדרכתי אולי 600-700 אנשים באושוויץ, ודרך המשקפיים אני כבר מתקרבים ל-40,000.
וואו, זה לא...
ומכל המגזרים. והמשפט השני החזק, ואני אתן למירם את הקרדיט על הבימוי,
ולספר איך זה היה, אבל הוא אומר, בכל הפעמים הייתי עם אנשים, והפעם הזאת הייתי עם נשמות.
וואו, חזק.
כן, מאוד חזק.
אז מי כותב את הטקסט, או שהוא אומר את הכל על דעת עצמו, הרב גולדווסר?
לא, אז באמת נראה לי נחזור את הגדור לחני, כי היא הייתה אחראית על, על העריכה של התוכן, אבל באמת הרב ישראל גולדווסר הביא לנו את הנקודות, את המקומות, ככה בכמה משפטים סיכם לנו מה קורה בכל מקום, ובאמת, באמת, בגלל שעשינו סרט, ואנחנו מגיעות מעולם של סרטים ושל חוויות קולנועיות, אז היה לנו מאוד מאוד ברור שהטקסט שלו יצטרך לעבור איזושהי עריכה, בגלל שבשביל שזה לא יישמע הרצאה, אלא שזה יישמע תסריט. ובאמת, באמת, יאמר לזכותו שהוא, הוא נתן בנו אמון מלא, והוא, הוא שיתף פעולה ברמות שלא דמיינו שזה יוכל לקרות, גם מבחינת הבימוי, הוא נתן בי ממש ממש אמון ושיתוף פעולה, וגם מבחינת עריכת תוכן עם חני, הוא ישב איתה וממש הם ערכו את התכנים שלו, והיא ממש, לא יודעת אם אפשר להגיד לימדה אותו, אבל עזרה לו לדייק את זה, ושזה באמת יהיה תסריט ולא הרצאה. ואם כבר מדברים על תוכן, אז כמו שאמרתי לך לפני ההפסקה, הוואן ליינר של הדבר הזה, וואן ליינר זה...
השינוי שרצית, מה, נקודה, אתה, הצופה מתחיל את הסרט מנקודה A, אנחנו קוראים לזה, ואתה רוצה להוביל אותו לנקודה B. מה השינוי במשפט אחד שאתה רוצה לעשות?
המסר שאתה רוצה להעביר?
זה לא המסר,
זה
תהליך רגשי.
זה כאילו המוטו שלנו,
המצפן. מה אתה בונה אותו, לאן?
המצפן של הסרט הזה. זה היה בעצם לתת כוח לצופה ולא לקחת ממנו כוח. ולעשות סרט שנותן כוח באושוויץ בירקנאו, זה אחד הדברים הכי לא פשוטים. וכמו שחני אמרה, אנחנו תלמידות של רמה בורשטיין, והיא כל הזמן אומרת לנו, כשה-A יותר רחוק, כמה שה-A יותר רחוק מה-B, ככה הסרט והתהליך הוא יותר עמוקים.
יותר עמוקים.
ובעצם, להגיד שאני רוצה לעשות סרט שנותן כוח באושוויץ בירקנאו, זה A ו-B לא רחוקים, זה רחוקים שנות אור. ולכן באמת כל נקודה, כל מקום, כל סיפור, כל שיר, משפט, כל דבר שלא נותן כוח ורק מדכא את הנפש, לא נכנס לסרט שלנו, ובאמת יאמר לזכות חני שהיא עמדה על זה בתוכן, אחד על אחד, והיה איזשהו קטע שהיינו על הפסים, והוא בא והוא מספר איך שכשלקחו את היהודים מהבית שלהם לגטו, אז הם עזבו את הרכוש ואת הזה, וכשלקחו אותם מהגטו לרכבת, אז הם לקחו איזו מזוודה של 5 קילו, אבל לפחות הם היו עם המשפחה, ועכשיו הם יורדים מהרכבת, ודבר האחרון שנשאר להם, הם צריכים להיפרד ממנו, וזה רגע מאוד 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 קשה, זה רגע כואב, זה רגע שאנחנו שומעות אותו בסאונד, ולא באמת רואות אותו, כי אנחנו צריכות להתחבא בכל מיני מקומות, כי זה מצלם 360 מעלות הטכנולוגיה, אנחנו בוחות, 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 לא מצליחות אפילו להגיד קאט, ואז...
הוא אומר למה אף אחד לא אומר קאט, אז אמרתי לו, כי אין פה אף אחד שיכול להגיד לך
קאט. ואז, אוקיי, אז אנחנו מסיימים את הטייק, וחני אומרת לו, זהו? אז הוא אומר, מה? כן. אז היא אומרת לו, ומה עשית פה? מה עשית פה חוץ מלדכא את הנפש?
זה מתנגד לה...
זה לא במצפן. אז הוא אמר לה... הוא אמר לה, ומה, את רוצה שגם פה אני אתן כוח? איך במקום הזה אפשר לתת כוח? אז היא אמרה לו, אם זה הוואן ליינר שלנו, ואתה לא יכול לתת פה כוח, אז אנחנו לא עוצרים בנקודה הזאת. ואז הוא אמר, רגע, 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 ויש לנו תמונה מתוקה שלו, שהוא מתרחק ככה על הפסים, רחוק, 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 והוא חוזר, והוא אומר, יש לי.
אתם מוכנות לצילום? אקשן, למד מילה.
הוא אומר, אקשן. ואנחנו אומרות בשם השם נעשה ונצליח כל פעם לפני טייק, והוא מביא סיפור עוצמתי, מלא בתקווה, מלא במסר, מלא, שבאמת איכשהו, בכל אירוע, והיה לנו מאות, אם לא אלפי אירועים כבר בשנה האחרונה, הסיפור הזה עולה. איכשהו תמיד מדברים על הסיפור הזה.
מה הסיפור?
סיפור מדהים, על שתי אחיות שהיו ברכבת ביחד, ואז הן יורדות מהרכבת, והגדולה שמה לב של הקטנה אין נעליים, אז היא אומרת לה, מה זאת אומרת? איך יכול להיות שאת מורידת הנעליים? אבא ואמא תמיד אמרו לך לשמור על הנעליים ליד המיטה, בשביל שתמציא אותם בבוקר, ואיך את יכולה להוריד את הנעליים שלך ברכבת, כשאת לא יודעת איך יוצאים, והיא צועקת עליה
וגוערת בה. ואיפה נמצא פה סנדלריה, וכמה זמן זה ייקח שנתקן לך את הנעליים?
וחנות נעליים, תסתכלי לאיפה הגענו, ומי בכלל זה, ואין לנו כסף. וככה היא גוערת בה וגוערת בה, והן הולכות בטור ארוך ארוך, ומגיעות למנגלה, והוא שולח אותה לחיים, ואת אחותה לצד השני, והיא כל החיים...
איך קשה לך להגיד את הצד השני?
כן, קשה לי. נכון. מאוד. מכל החיים, עם הדבר הזה של, אני שלחתי את אחותי למוות. בצעקות. וכמה פעמים אנחנו אומרים דברים שאנחנו מתחרטים עליהם אחר כך. וכמה פעמים אנחנו שולחים את הילדים שלנו בבוקר, ויאללה כבר, תצאו כבר. מי אמר? אי אפשר לדעת שום דבר. ובאמת הסיפור הזה נותן כל כך הרבה מהות, וכל כך הרבה משמעות, ומשום מה תמיד מדברים עליו, ונשים אומרות לי, אני מקבלת על עצמי, כמו אותה אישה, להשתדל כל הזמן להיפרד מאנשים עם מילים טובות.
כי אולי זה פעם אחרונה שנראה אותם.
כן.
אני חושבת שלא צריך ללכת לנגטיב, כי לכל מילה שלנו יש משמעות, והיא יכולה לבנות עולם.
נכון, ואנחנו אף פעם.
ולהרוס.
וואו. אנחנו צריכים לצאת שוב להפסקת פרסומות. איזה בריחה.
פסקת דמעות.
פסקת דמעות. חייבת להגיד לכם שאני כל שבוע כותבת טור מהלב שלי ביתד נאמן, והשבוע כתבתי על איזה בס הזה, זה שלא מודיעים, אין שירות כזה שמודיעים מתי פעם אחרונה שתקלחי את הילד הזה. לא בגלל שהגיעה השואה, ולא בגלל שחס ושלום משהו רק קרה, אלא פשוט כי הוא גדל, כי ראיתי השבוע את הבן הגדול שלי, הוא בן 27, מקלח את הנכד שלי, ומהצד אמרתי, יו, הייתה מקלחת אחת שהשם ידע, והוא לא התקן אותי.
שהיא הייתה האחרונה.
שהיא הייתה האחרונה שלי. וזהו, מאותו יום אני כבר לא אקלח אותו, אחרי את 25 שנה שאת מקלחת ילדים, וואו. ומקפידה על לנגב בין האצבעות שלא היו פטריות. פתאום יום אחד, זהו, זאת המקלחת האחרונה, ומפה אלה הם החיים שלך, אז את מדברות על רגע של להיקר להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא לא תראה את אחותה יותר אף פעם, זוג נעליים, וואו, אומקה דליבה, הפסקת פרסומות, מדברות על בניית בית המקדש, in a way, על החוויה הזאת של הניצחה הרוח, לראות את השואה במשקפי תלת מימד, ולהקשיב אולי לעצמנו אחרת. פרסומות. חזרנו, אנחנו באומקה דליבה ומדברים איך ניצחה הרוח. של מי השם?
השם הוא בעצם תקציר של, בהתחלה קראנו לזה ניצחה הרוח את עמוד העשן.
כי רואים את עמוד העשן שם, נכון?
בהתכתבות הפכנו לגמרי את המשמעות, כאילו זה אחד מהניסים של בית המקדש, אפרופו תשעת הימים, שהרוח לא ניצחה את עמוד העשן, ושמה העשן במשמעות חיובית, והרוח במשמעות של מי שבא לטרפד אותו ולנצח, והנס היה שהעשן תמיד היה עולה ישר. הפכנו את המשמעות, ואצלנו הרוח היא מה שלא ניצח, היא מה שניצח את עמוד העשן, ועמוד העשן זה כמובן הערובות שמיליונים עלו קדושים וטהורים בשערי השמיים, ולמען ירוץ הקורא בו, פישטנו את זה לניצחה הרוח.
איזה יופי, אני רוצה לשאול אתכם איך פתחו לכם את אושוויץ, ואיך בכלל, אבל גם מעניין אותי, ואימאלה שלא ייגמר הזמן, שלא ייגמר לעולם, התהליך הזה שאתם כל שנייה ושנייה יוצרות משהו, כל שנייה, תחשבו שנייה על זמן העשייה של הסרט, שעכשיו זה קצת נינוחות כזאת, עכשיו זה ללכת ועובדות על הדבר הבא?
אנחנו כל עובדות על הדבר הבא, ודבר שני, גם הפרוצדורה והתפעול של הדבר הזה מאוד מאוד לא פשוטה.
והנה גרסה אנגלית, ניו, חדש ננדש.
של תרגום ששומעים את הרב?
של דיבוב.
דיבוב.
את לא מאמינה, את פשוט...
הוא מדבר באנגלית.
הוא אומר לי, אני עוד רגע מתחיל לקבל הרצאות באנגלית. הזמנות לנו.
וואו. מטורף. הרב גולדפס מדבר?
לא באמת.
בעצמו? לא באמת.
את לא יכולה לדעת את זה.
וואו.
כן,
ואז כדי שזה ירוץ בכל העולם.
כשהייתי בלונדון, אז אמרו לנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח שהוא יבוא, אז אמרתי, הוא מדבר עברית ויידיש. אז אמרו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אבל ראינו עכשיו סרט באנגלית. ממש ככה, זה עשוי.
וואו, זה אפילו...
נראה מה, פרופו גרסה אנגלית, אני מציעה שתספרי את הסיפור.
טוב, אז זהו, אז באמת הסיפור הזה של הגרסה האנגלית, זה סיפור ענק של סייעתא דשמיא, כמו שאת יכולה להבין, היה לנו סייעתא דשמיא פה, ונשיקות מבורא עולם, אני קוראת להם, על ימין ועל שמאל, כל הזמן חני הייתה אומרת, אנחנו צריכות להיזהר לא להתרגל לזה, ואני אומרת לה, כשאני אתרגל, תני לי כפה, כי זה באמת מדהים, הסייעתא דשמיא שהולכת בפרויקט הזה, והנה סיפור של סייעתא דשמיא קטן ומדהים, בקשר לאנגלית, אז אנחנו ככה חולמות בגדול, הפרויקט עוד יחסית נורא נורא קטן, ואז היא אומרת לי, בוא נלך להודות, ואנחנו נוסעות לכותל, ואז אנחנו פוגשות איזשהו אדם, הוא רואה את הפרויקט, והוא אומר לנו, יש לי פילנטרופ מדהים, שאם הוא היה רואה את זה, קודם כל אם הוא היה רואה אתכם, הוא היה אף עליכם, ואם הוא היה רואה את זה, סביר מאוד שהוא היה לוקח את המשקפיים וזורק אותם מהחלון. ואני מסתכלת ואני אומרת לו, למה? אז הוא אומר ככה, כי אבא שלו איבד את האמונה בשואה, והסיפור הזה הוא מאוד אמוני, ומצד אחד הפרויקט מדהים, מצד שני התוכן לא רלוונטי בשבילו, ואנחנו כזה טוב, יאללה, פספסנו עוד פילנטרופ. אבל אומרות תודה להשם, ממש משתדלות כל הזמן להגיד מזמור לתודה. ואז ככה מארגנים לנו איזשהו כנס עם כל מיני אנשים חשובים, ומסתבר שאותו פילנטרופ נמצא בין האנשים האלה, ואנחנו לא ידענו.
החילוני שאיבד אמונתו.
החילוני שאיבד אמונתו, הבן של. והוא ככה נמצא שם, ואנחנו, תוך כדי שהוא צופה, ואנחנו ככה בהתרגשות, מה הם חווים, ומה הם חושבים, ועל מה זה, וכולם ככה חילונים. ואז אנחנו, תוך כדי מישהו בא ואומר לנו, אתם יודעות שהבן אדם הזה קוראים לו כך וכך, ופתאום נופל לנו הסימון, ואנחנו אומרים, שואו.
זה המליין הזה.
זה המליין הזה, ועבוד לנו. כאילו הוא יוריד את המשקפיים, ויתחיל לשטוף אותנו.
זה פחד. והיה שם
המון אנשים שכאילו לא היה מתאים לנו שישטפו אותנו שם, את מבינה? יצאו, ואנחנו ככה במתח, במתח מתפללות, יושבות קורות פרקי תהילים, והוא מוציא את המשקפיים, וככה אני מאוד מאוד אוהבת לשמוע שיתופים אחר כך, ואני מנסה ככה לשמוע את השיתופים, ואנשים משתפים ומאוד מתרגשים וכולי וכולי, והבן אדם לא מוציא הגה מהפה.
הלם.
הוא לא אדום, עיניים רטובות, לא מסוגל לדבר, ואנחנו מחכות ומחכות ומחכות, הרבה דקות, לא יודעת, רבע שעה, 20 דקות, אפילו אולי חצי שעה, אני לא יודעת כמה זמן זה היה, זה הרגיש מאוד מאוד הרבה זמן.
ופתאום, זה היה בארץ?
כן. פתאום הוא שם את המשקפיים שלו
של
בחזרה.
עצמה.
ומתחיל לספר לנו על אבא שלו, ועל זה שהוא איבד את האמונה, וכמה שהפרויקט הזה חשוב ועוצמתי. וכאילו, ופתאום אנחנו כאילו ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה, מה, מה. ואז הוא אומר לנו, אני רוצה שתעשו את זה באנגלית, ואני תורם את הכסף.
אימא,
אז הנה. תודה לכם בשם אבא שלי, ובשם כל היהודים שנרצחו וששרדו, אני מודה לכם, ממש לא יכול להגיד את המשפט, אני מודה לכם בשם כולם.
יום, זה כאילו חלום של כל יוצר, של כל, אבל זה הרבה מעבר, כאילו,
כן, לא,
אתם
לא.
תיקנתם אצלו בשתיקה ובהבנה, מרמור, ויש לו כנראה השפעה, והסיפור הזה עוד יפורסם. אז תשמעו, לכאן עוד לא הגיע המיליונר הזה, אז אנחנו יוצאים לפרסומות, ואנחנו גם יוצאים לחדשות, ואנחנו חוזרים אחר כך להמשיך את הדיון הזה. אני חושבת איך האיש הזה הלך לישון בלילה, שונה, אחר, וכמה הוא ייצג עבור המון אנשים שאיבדו אמונה בשואה, וכאילו באינסטינקט אני רק רוצה להגיד לכם, אני חייבת לראות את זה לאמא שלי, לאבא שלי, וואו, טוב, יאללה, פרסומות חדשות, וחוזרות לדבר מעומק הלב, על איך רוח יכולה לנצח.
דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, יום שני חזרנו, אנחנו עם ניצחה רוח פרויקט מדהים של מציאות מדומה, שבה שמים אוזניות על האוזניים, משקפיים מיוחדים על העיניים, ורואים, מרגישים, נמצאים באושוויץ. אנחנו כאן באולפן עם שתי יוצרות מתוך שלוש, אנחנו עם מרים כהן ועם חני קופולוביץ', גם יוטי ניימן, שלא בא, אבל שלמה בא במקומה התינוק, ומה תנו למילה גם.
וכל מה שבמשקפיים הוא פרי מעשה, היוטי אחראית על כל הפוסט הדיגיטל, וזה טכנולוגיה חדשה ומורכבת, עד כדי שהיינו בזום עם המפתחים עצמם של המשקפיים, ופשוט בואו נסכם את זה בקצרה, נשמטה להם הלסת, כשהם שמעו, ראו והבינו מה, איזה עבודה טכנולוגית נעשתה, ברמה שהם כבר התחננו אליה, להסביר להם כל מיני דברים, איך היא פיצחה ואיך היא פתרה ואיך היא התגברה עליהם. זה היה הרגע שבו הבנו שנעשתה פה היסטוריה.
ושיש לנו אוצר ביד.
וואי, בואו נשמע שנייה את קטע הפתיחה.
אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען טבוחים על ייחודיך, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. לכאן הם הגיעו. לכאן הגיעו יהודי קרקוב, לכאן הגיעו יהודי אירופה, לכאן, לבית הקברות של מחנה אושוויץ בירקנאו. אין בית קברות באושוויץ בירקנאו. הנאצים הארורים הביאו אותם, הרגו אותם, שרפו אותם, ואת האפר הם פיזרו כאן בבורות המים שסביבנו, משני הצדדים. במקומות בהם פוזר האפר, המים לא שוקים מעולם. בורות המים האלה הם בית הקברות של יהדות אירופה המפוארת. אנחנו נמצאים בפתחו של מחנה אושוויץ בירקנאו. בתחילת המלחמה, הנאצים הורידו את היהודים מהרכבת רחוק שם ברמפה הישנה, הצעידו אותם פנימה ברגל. לקראת סוף המלחמה, לקראת רצח יהודי הונגריה, יש מיליון יהודים בהונגריה, ומבצע הרצח הוא צפוף ודחוק, הם מכניסים את פסי הרכבת פנימה, כדי להאיץ את התהליכים. אנחנו עומדים להיכנס לכאן בעקבותיהם. למה להיכנס למקום נורא כל כך? למה להיחשף? למה לשמוע? למה להקשיב? כי אנחנו יהודים. רבים רבים מגיעים לכאן. המקום הזה הוא אתר תיירות, למעלה משני מיליון מבקרים בשנה. אבל אנחנו לא תיירים, אנחנו אבלים. אנחנו לא מבקרים סקרנים, אנחנו רוצים להצטרף, ללכת בעקבות אבותינו שביקשו, תזכרו ותספרו מה היה לנו. כל כך הרבה מהניצולים מספרים על חבריהם, על בני משפחותיהם, שאמרו, תספרו לעולם, שידעו, שידעו כולם. יהודי נפטר, יושבים שבעה, 30, אזכרה, הספד, מיליונים, מיליונים נרצחו, על רבים מתוכם מעולם לא אמרו קדיש, על רבים מתוכם מעולם לא למדו משניות. אנחנו רוצים להקשיב להם בחייהם ובמותם, לצעקת שמע ישראל ולמסירות נפש לקיום מצוות. אנחנו הולכים להיכנס למקום של גדלות ורוממות.
זה קטע מאיפה הוא לקוח? מה זה חלק של הסרט?
בעצם מהכניסה לאושוויץ, הוא עומד ככה בכניסה לבירקנאו, יותר נכון, ואנחנו עומדים להיכנס, והוא שואל את השאלה, למה להיכנס, למה לשמוע, למה להקשיב? והוא עונה, כי אנחנו יהודים.
וואו.
נקודה.
שפה יש איזה משהו ביצירת מופת הזאת שלכם, ש... יש כל מיני משלחות לפולין. אנחנו לא מדברות דברים שנראה לי הגיוניים ומובנים אליהם, שכשלא הייתה אפשרות לנסוע בקורונה, אז כאילו אני עושה עם הידיים במרכאות, אבל זה היה תחליף, למרות שכנראה זה כבר לא יהיה תחליף, זה יהיה מין הקדמה, תוספת, חלק ממש חינוך לשואה. יש שיחות בין אנשי חינוך ממש לא דתיים על זה שזה נותן איזשהו אימפקט לתלמיד, לא משנה עכשיו אם הוא תלמיד חרדי כי זה עובר, או תלמיד חילוני כי זה עובר.
צמרת משרד החינוך כולה מאוד 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 נפעמה מהפרויקט.
אף אחד לא התנגד בקטע של זה מדי דתי, מטיף, חזרה לגלות, רצינו לברוח, מה הבאתם לנו את זה שוב, כזה.
ממש ממש לא.
המשפטים שאנחנו שומעות זה שזה חובת צפייה לכל תלמיד. הם הביאו את זה דבר ראשון לכל עובדי המחוזות, שזה כל עובדי המנהל של משרד החינוך. הלכנו מחיפה לבאר שבע, תל אביב, ירושלים, עם צמרת המשרד. משרד החינוך מאוד מאוד, בוא נגיד, אימץ את הפרויקט בהתפעמות וממש בחום.
לא, אני אגיד לך, כי מה הפחיד אותי כאילו, או מה גרם לי, ברור לנו כאילו במיינסטרים שמסעות לפולין זה דבר חיובי, מחנך, אבל לאורך ההיסטוריה יש גם מתנגדים יהודים, כמו שיש מתנגדים לכל דבר. אחת מההתנגדויות הייתה, למשל, התנגדות שזה פוגע בנפשות רכות מדי, זאת אומרת שאנחנו מדי מזעזעים במסעות האלה, והם חוזרים בהלם או באיזה שהם חרדות וכו'. וחלק אמרו שזה מחזיר את היהודי לגלות, ורק רצינו לברוח משם, ומה אנחנו שוב מחזירים אותם. וכאן חד משמעית במה שאתם עשיתם, יש קשר עמוק ליהודי, שהרב מול העיניים בלבוש חסידי עם גרביים והמכנסיים בתוכם, אני שנייה בעיניים של ילד חילוני, ואתם חושפים אותו גם למידע רגשי וגם למידע מסורתי וגם לאיזה עניין של עם שלם, שאתם גורמים לילדים שצופים בזה להתחזק באמונה. סליחה?
חד משמעית.
אז האם קמו באמת במשרד החינוך מישהו שאמר הלו, מה זה פה? לא.
הכי לא, הם אמרו שהם רואים בזה כלי חינוכי ממדרגה ראשונה, הם חשפו את זה לכל עובדי המנהל, המחוזות שלהם, מעל 2,000 עובדים של משרד החינוך, ואחד הדברים שכל פעם חזרו על עצמם בהופעות האלה היה, שקם מפקח ואומר, איך הופכים את זה לחובת צפייה לכל תלמיד ישראלי? אמרתי לו, תגידו אתם משרד החינוך. אבל הם יעזרו לנו להיכנס לגפן, שזה מערכת שמאפשרת באמת למנהלים להזמין את זה. וסיפור אחד, היה אחד התלמידים במקום מאוד מאוד רחוק, ששמענו אותו אומר לחבר שלו, בא לי לתת ביתה לרב הזה. אומר דוס אפילו.
כן?
בא לי לתת ביתה לדוס הזה.
נו.
ובסוף הוא השאיר לנו את הכיתוב הבא, ואני מקריאה מהספר מבקרים. קודם כאבתי, ואחר כך בכיתי.
זה מה שהוא כתב. אתם מבינות? שזה גם מה שהמיליארדר הזה לדעתי עבר, מושא של אמונה עם עצמו, בתוכו. תגידו, מה, ושלא נשחק, כן? שלא נתרגל לטוב הזה של העוצמה שזה עושה. מה התגובה הכי נעימה לכם עדיין? מבן אדם ש... אתם יודעות לראות על שפת הגוף של הצופים, מהנהנות לי ביחד, איפה הם נמצאים בסרט, אפשר לעשות לכם כאילו חדון כזה כמו שבצנה?
וואי לגמרי, אנחנו מכירות את הסרט בעל פה, ישר הפוך. ותדעי לך, עם כל זה שאנחנו מכירות אותו בעל פה, אני לא מזמן צפיתי בגרסה האנגלית, ממש ממש עכשיו היא יצאה, וישבתי ומיררתי בבכי, כאילו זה פעם ראשונה שראיתי את הדבר, את הסרט הזה, ואני מכירה אותו בעל פה, וישבתי באולפן שעות עם הגרסה האנגלית, יש משהו בדבר הזה, שהוא כל פעם תופס אותך, בספירלה של החיים שלך, בנקודה אחרת. ובאמת, פעם אני עם תינוק קטן, ופעם אני לפני שיש לי תינוק, ופעם אני, וכל פעם זה באמת תופס אותך, ואתה מצליח להתחבר לזה, מנקודת מבט ומזווית חדשה, וזה מדהים גם האינטימיות שיש לך במסע הזה, כי כמו שאת יודעת, אנחנו קיבלנו איזשהו אישור חסר תקדים לצלם את אושוויץ בירקנאו, בתקופה של הקורונה פתחו לנו את המחנה, באמת ניסי ניסים.
מה אמרתם להם, אנחנו עושים סרט? לא פירטתם, אוקיי.
תראי, פירטנו ואמרנו, ובאמת...
הם טוקטיב, הם נחמדים?
הם מאוד קולנים, מרובעים.
זהו, בגלל זה אני שואלת.
ובאמת ניסינו דרך יד ושם, ודרך גנזך קידוש השם, ודרך השגרירות של פולין בארץ, וכולם אמרו לנו, אתם נפלתם על הראש, סטיבן שפילברג לא קיבל אישור צילום.
רשימת שינדלר, לא צילום בתוך המחנה.
לא צילום בתוך אושוויץ. והם אמרו לנו, ואתם חושבות שיפתחו לכם את אושוויץ בירקנאו בתקופה של הקורונה, לצלם סרט ועוד בטכנולוגיה הזאת, ובאמת זה לא היה פשוט, כי הם נורא נורא פחדו מהטכנולוגיה, אבל כמו שאמרתי, יש סיאת הדשמיה מטורללת בפרויקט הזה, ובניסי ניסים, בנשיקות של בורא עולם, אחד אחרי השני, אנחנו מצליחות לפתוח את אושוויץ בירקנאו, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את אושוויץ בירקנאו, ואנחנו מקבלות אישור לצלם שלושה ימים.
רגע, זה תיקון מאוד חשוב, כי כל פעם שנפלנו בבור הזה והרגשנו שזה כוחנו ועוצם ידינו, חטפנו את סקירת החיים. ברמה שכבר אמרנו, לא להשוויץ, לא כי זה לא טוב, פשוט זה לא שווה.
לא שווה לנו.
משוויצים או חוטפים סקירה, אז בואו נזכור שהכל
זה חוק ידוע.
אבל בפרויקט הזה זה היה כאילו כתובת על הקיר. כאילו כשקרה משהו לא טוב, אמרנו, רגע, איפה נפלנו אתמול, ומיד גילינו איפה נפלנו.
וואו, וואו, זה ממש...
זה רואים את כל העולם
ככה. חטא ההיבריס, היוהרה.
כן.
הגאווה.
זהו, ממש, 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 ובאמת, למה אמרתי את זה? כי יש משהו בחוויה הסטרילית, שאין אנשים, שאתה לבד במקום הזה, כמו שהרב ישראל אמר, עם הנשמות, שאיכשהו, כולם, ממש, כל הקשת הרחבה של החברה הישראלית, אפילו אנשים שהם לא יהודיים, והנה, אני חוויתי את זה גם בלונדון, משום מה, איכשהו, זה מצליח להיכנס כמו חץ ישר לתוך הלב ולתוך הנשמה, ובן אדם, אתאיסט, הייתי במקום שאני לא יכולה להגיד מבחינה ביטחונית, ואיזשהו קצין ניגש אליי ואומר לי, אני אתאיסט מוחלט, אני שונא דת, אני שונא כל מה שקשור לאלוקים, והפרויקט הזה נכנס לי כמו חץ לתוך הנשמה, ואני לא יודע מה אני עושה עכשיו. ובאמת אנחנו לא פה בשביל להחזיר בתשובה, זאת לא המטרה שלנו, אנחנו לא פה בשביל להטיף, ובאמת בגלל שאנחנו לא מטיפים איכשהו זה קורה, אבל באמת משהו בסיפור האמוני של היהודי הנצחי, ובאמת כמו שחני אומרה, הדברים שיוצאים אליהם נכנסים אל הלב, איכשהו באינטימיות הזאת עם הנשמות האלה, כולם מצליחים להתחבר. אם זה להתחבר לבורא עולם, להתחבר לעצמם, להתחבר למהות היהודית, מצליחים להתחבר.
מה בא לך, אמר חני?
זה כמו שאמרת, זה כשאירוע מתגלגל, שכשאתה נמצא בפנים, אתה לא מצליח לעשות את הזום אאוט, אבל אלם, באמת אלם, כי הוא ליווה את כל השלבים, וראה את זה עשרות פעמים, את כל השלבי הפוסט, ונראה לי שרק עכשיו, כשהוא התחיל באמת לראות את התגובות מסביב, את הכתבות ואת זה, פתאום הוא התחיל להבין שכן, זה נוגע לכולם, וזה...
ברור לכם שגם בטח המחנה עצמו ייקח את זה. למרות שהאדם שם, זה מראה יותר.
אגב, לגבי הדמות של היהודי, אז אחת המורות אמרה לי, מורה מהדרום, חילונית, מתיכון חילוני, היא אמרה, ברגע הראשון, באמת לקח לי להקל, ואז אמרתי לעצמי, אבל הוא נראה כמו הקריקטורות של אדר שטרימר. זאת אומרת, זה היהודי שהנאצים שנו. גם היהודי הלא דתי שהם שנו, הם שנו אותו בגלל היהודי הגלותי, הדתי. זה אומר שזה התשובה. והיא אמרה, וזה כל כך, כל כך, והרבה שואלים אותנו, אם היינו יודעים שזה ילך לכל הציבור, אם הייתם בוחרות מדריך אחר, לא, יכול להיות שזה אולי היה כאילו יותר מוכר, זה היה מאבד את כל
המג'יק. אני חולקת עלייך.
האותנטיות, הנה, איזושהי מפיקה מאוד 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 גדולה, שמלווה אותנו בפרויקט, שבאמת מגיע לה את כל הקרדיטים בעולם, אני פשוט לא יודעת אם היא הייתה רוצה שנגיד את השם שלה, אבל אישה מדהימה, מדהימה, מדהימה גם, מלווה יוצרים חרדים, אבל היא לא חרדית. חני אמרה לה, תגידי לי איך זה יכול להיות, יש כאן קסם שאני לא מצליחה להבין, ואז היא הסתכלה עליי בעיניים, והיא אמרה לנו, אתם יודעות איך קוראים לקסם הזה? יידישקייט.
בבקשה, בבקשה. אני מנסה תמיד להסביר את זה לנערות חרדיות, שכמו בכל דור, רוצות להיות
בלבלות.
כמו... בלבלות. והן לא מבינות, או שכשאת באה הכי דוסה בעולם, בלי שום, אז הכי רוצים אותך, כי כמוהם, יש להם מלא, ואת חייבת להגיד משהו, אז תגיד.
חייבת, חייבת, חייבת. הנה עוד משהו כזה שאני הולכת לפתוח פה. מקווה שאני לא אתחרט עליו, אבל באמת, כמו שאמרתי, הייתי ילדה שובבה, ואני מגיעה מעולם המשחק, וכל החיים שלי חלמתי לשחק, ואני שערה ורוקדת, וברוך השם, קיבלתי את כל המתנות השוות מבורא עולם. וכשהתחלתי להתחזק, הבנתי שזהו, החלום הזה נגנז, ונגנז מאוד, 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 מאוד עמוק. אני זוכרת שזה לא היה לי פשוט, אבל כאילו קיבלתי על עצמי את המרות, ואמרתי, אוקיי, בסדר, אני שחקנית לא יהיה. אבל, ברוך השם, הלכתי, התמקצעתי, למדתי וכולי, הצלחתי מאוד בתחום הזה, בציבור החרדי במגזר, ואיפשהו עמוק בפנים, לא הספיק לי. רציתי עוד. אבל רציתי עוד בקדושה, וכל הזמן התפללתי על זה. והנה, תראי מה, איזה מלך בורא עולם, תראי איזה ענק הוא, הוא פשוט הביא לי פי כפל כפליים של הכפל כפליים.
בכלל לא יודעת לדמיין דבר כזה.
ממש. ממש, והנה, ואני רוצה להגיד לכל הבחורות האלה, שהבחוץ קורץ להם, שיוותרו ויתנו לבורא עולם משהו קטן, והוא ייתן להם מה זה עולם, עולם ומלוא, וגם אם הם לא רואות את זה בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, הם יראו את זה כי מחכה להם משהו ענק, שהם אפילו לא יודעות לדמיין אותו.
כל כך נכון מה שאת אומרת, כל כך מדויק מרים, בול, בול. ואני חייבת להגיד לכם שכל פעם כשאני פוגשת אנשי יצירה חילונים, ומדברת את הכי חרדי יהודי שיש, הם כל כך מתרגשים, הם כל כך רואים את נקודת האמת. וואו.
כי זה אותנטי.
נכון. מישהו ירד עליכם?
אז זהו, שאלו אותי ביום השואה בשידור בגלת, איך זה מתקבל במגזרים אחרים, ואמרתי משפט קצת נוקב, אני לא מתחרדת עליו, אבל אמרתי שאני מסתובבת בארץ, ואני שואלת את עצמי, איפה החילונים ששונאים חרדים? אני לא פוגשת אותם. אני לא רואה אותם, אני נתקלת בכזו, אנחנו נתקלות בכזו הרצה ציבורית, בכזו אהבה, בכזו אהבת אחים, בכזו, כתב לנו מנהל של בית ספר חילוני, הוא כותב, לנו כבית ספר חילוני, פתחתם את העיניים לעולמו של היהודי הדתי באושוויץ, בשם הגשר בין דתיים לחילונים, ובשם אהבת אחים, תבורכו.
קשה.
זה מה שאנחנו נפגשות, ונראה לי שבאמת, כמו שאפרת, את אומרת, אל תנסה לזייף, אל תנסה להגיד אני דומה לכם. אותנטי, זה עובד.
בול, ובעצם זה מראה לנו שהפרויקט הזה הוא לא רק סרט על השואה, אלא הוא עוד אתואל, אתואל בצרפתית זה כוכב שמביא אחריו עוד ועוד דברים. מישהו העליב אתכם? באיזושהי תגובה, כאילו, שהכי לא רציתם שיגידו? שיכול שזה בעיה שלו, אבל מותר למישהו לחשוב אחרת.
שאנחנו ממסחרות את השואה.
גם זאת כנות עכשיו, מרים.
נכון, וזה מאוד פוגע, ומאוד כואב.
כי אנחנו עוד מגלגלות לא מעט הלוואות בקשיים, חובות. מאוד מרובים. פשוט לא, קמנו ועשינו בלי לראות שום דבר בעיניים. אמרו, יש לכם אישור לצלם אושוויץ? לא חשבנו על כלום.
לקחתם כאילו...
לקחנו הלוואות ואנחנו מגלגלים אותם, ולא ישנות בגלל זה בלילה, וזה לא פשוט. ואז כשמישהו בא ואומר את זה, זה כן, זה ממש...
זה כואב, ובדרך כלל אנשים שאומרים את זה, אנחנו מזמינים אותם, ואז הם מבינים כמה שאנחנו לא הופכים את השואה למשחק, וכמה שאנחנו לא ממסחרים אותה, אלא אנחנו באמת רוצים להביא משהו מאוד יהודי, אותנטי, אמיתי, שמשנה, משנה תפיסה, משנה חיים, קוראים, הנה, אפרופו מה שקרה לי ביד ושם, שלא רציתי לשמוע שואה ולא רציתי זה, והוואן ליינר שלי היה לתת כוח, לא, אני לא רציתי שהצופים שלי ייצאו ויגידו אני לא רוצה יותר. להפך, אני רציתי שהצופים שלי יקומו ויעשו, שזה יניע לפעולה, שהם יגידו מה אני עושה עכשיו, והנה, ויש לנו תלמידים שאומרים לנו, אני הולכת להתנדב, עוד אחת אומרת לי, זה היה נורא חמוד, הם סיימו את הזה, איזה תלמיד אחד הוריד את המשקפיים, והוא צועק למורה שלו להיסטוריה, אני עושה עכשיו מנוי בספרייה, אני הולך לחקור את הדבר הזה. עוד אחת באה ואומרת לי, וואלה, זה היה אמיתי.
זה באמת היה, השואה.
זה באמת היה. זה באמת היה, וככל שהדורות מתרחקים, והניצולים הולכים ונעלמים לנו, אנחנו מתרחקים מהשואה, ומה שהפרויקט הזה עושה, זה מביא את השואה לפרונט בחזרה, נותן לה מקום, ומקרב אותה לנוער שלנו, ובאמת, אם בדור שלפנינו, זה היה לאסוף את המידע, אנחנו עכשיו צריכים לקחת את המידע שהם אספו, ולהנחיל אותו הלאה.
וזה לקחת את כל המודרניזציה של מה היא מאפשרת דרך מחשוב וכל מיני אמצעים טכנולוגיים ולקדש אותה יחד. אנחנו רוצות לעוד הפסקת פרסומות וחוזרות לסכם. אתן יודעות, מרים, חני, זה בא מאיתכם ואנחנו נשים שומרות תורה ומצוות. זה קצת מענה כמו שהיה עם עכשיו סרט של ארי פולמן, אני חושבת, על אנה פרנק. שמנגיש את הסיפור לנוער העכשווי, או אני יודעת מה, לא, לפני כמה שנים היה מין משהו,
הסטורי של לבה,
כן, הסטורי של לבה, כאילו, אבל פה זה נותן מענה דרך הציבור שלנו, שפוגש גם ציבור אחר. בואו נסכם דרך הוואן ליינר, יאללה, הנה, מילה.
שנייה, לפני שאת מסכמת, משהו חשוב, דיברנו הרבה על הציבור החילוני, ואיך שהוא מקבל ותופס את זה, אבל בואו לא נשכח שאנחנו מגיעות מהציבור החרדי, ואנחנו, הציבור שלנו והאזור הנוחות שלנו, זה הציבור החרדי, ובאמת אנחנו מקבלות ככה חיבוקים מאוד גדולים, וגם יש מענה לגברים. אין היום הרבה דברים שגברים יכולים לצאת לערב, זה לא קורה. ופה יש כאן תוכן מטורף שמתאים גם לגברים וגם לנשים וגם לאנשים קצת יותר.
מאיזה גיל היית ממליצה?
מכובדים, מגיל 15 ומעלה, 16 ומעלה. וזה באמת באמת מדהים לראות כמה שהגברים פתאום יש להם איזשהו מענה, ומשהו מאוד מאוד יפה שהרב ישראל גולדווסר אמר לנו כשפנינו לה, והוא אמר איתי יהיה לכם בעיה אחת, אז אמרנו לו מה הבעיה, אז הוא אמר איתי לא יהיה לכם שיעור היסטוריה, איתי יהיה לכם שיעור אמונה. ואמרנו לו בגלל זה אנחנו רוצות אותך.
מדהים.
אני רוצה להקריא תגובה שקיבלנו אתמול בלילה. תרי, זכיתי לפני שבועיים לצפות ולהבין יחד עם בני הישיבה הקדושה, במשקפות וכולי. אין באפשרותי לתאר את החוויה, אבל נגמרות המילים בבואי לתאר את המהפך העצום שחל בבני הישיבה. בשבועיים אלו עדיין רואים בחורים המתארים את החיזוק שקיבלו מהצפייה. רואים שינוי גדול בתפילות ובלימוד. יש בחורים שקיבלו על עצמם להיבחן בעל פה על כל המסכת שנלמדה השנה. בשיחות לובנו הדברים כמה וכמה פעמים, קיבלנו טלפונים רבים מההורים ששאלו מה קרה לילדיהם במהלך השבת, מה זה המשקפת שהם כל כך נסערים ממנה. בפשטות אני אומר, שיש הרבה בחורים שאפשר לחלק את החיים שלהם, עד הצפייה במשקפת ואחריה.
מדהים, כאילו זה מכונן מהלכים באמונה ובלימוד, הוא שאמרנו קודם, זה לא רק סרט על השואה.
לא באנו להחזיר אף אחד, באנו לתת כוח, ולתת כוח למגזר החרדי, לבחורים שמתמודדים עם כל מה ב-2022, ולבחורות, ולאמהות, ולאבות, זה
פתאום לקלוט
מה שצריך להוכיח.
וזה כאילו גם להבין שהתורה הזאת שאנחנו לומדים, הייתי איזה יום ליד בית הקברות בפראג, וזה גויה שאלה אותי, אלה הבנים שלך, בחורי ישיבות חרדים, ואמרתי לה כן, והם לא ידעו לדבר איתה באנגלית, אז היא שאלה אותי, מה הם לומדים בישיבות? כאילו בקטע קצת מטריס. אז אמרתי להם, הם לומדים מה שהמהר"ל למד. כאילו, זה. וואו. פתאום כשאת אומרת כמה זה עוזר לבחורי ישיבה, להבין שחומר שהם לומדים וסיום מסכת, היא בעצם מה שרצו להרוג כאן בסרט הזה, וזה מחיה בתוכם לימוד, אז אנחנו מבינות מה עושה הדבר הזה. אז אם אנחנו בהצמדות למה הכי רציתם להביא, עכשיו כשהעניינים רצים, זה יותר חזק לכם? אתם יותר מבוררות מאשר שהתחלתם? קלטת את השאלה, חני, קלטת.
כן, אנחנו רוצים להביא כלי לחיזוק הזהות היהודית לכל אדם באשר הוא, איפה שהוא, לחזק אשראי, אני שייך לעם הנצח, אני רוצה להיות שייך, אני אעשה הכל, ובכל הבחירות שלי מעכשיו, אני אשמור על זה בכל משמר.
יש משהו, כשאני פגשתי פעם ראשונה דרך הילדות שלי את השואה החרדית, כי גדלתי במקום אחר, אז היה משהו שכזה עשה לי קצת סכין בבטן, שדווקא אנחנו כילדים חילונים גדלנו המון המון, כי לא היה לנו תורה ומצוות, אז במה קידשנו את היותנו עם? דרך יום השואה, כאילו בן אדם שלא בוכה בצפירה, ובן אדם שלא חושב על המחנות, אז איזה מין שטחי הוא וכזה. ואז שאתה פוגש את העולם החרדי, ואומרים לך, לא, הצפירה זה לא, לא, זה זה לא, רגע, ואתה כולך בשנים של בלבול, יפה שאתה מחייכות אליי, אז אחר כך הבומבה הנוספת שהייתה לי בבטן, זה כשהילדות היו עושות הצגה בבית ספר, ברמת אלחנן, אני יודעת, אז היו אמאות חרדיות, שהיו מעיזות ואומרות בכל רם, יואו, עוד פעם השואה? יואו, כאילו כמה, וכאלה שכבר התנזרו מהשואה מרוב שהיא הוצפה מדי.
והיא גם הוצפה בצורות שיש מה לומר עליהם.
הנה, אז איך אתם ממקמות עכשיו את הסרט הזה? כי זאת ממש לא הרגשה ממנו, שזה לא מוצף. יש משהו מאוד מדויק בכל פריים, בכל זווית צילום. מרים, את מותשת?
לא, אני לא, אני לא מותשת, אני פשוט חושבת על האירועים הבאים, יש לנו בלי עין הרע.
אמר לי אחד מאנשי התקשורת, באמת שמכיר את כל העולמות חרדי, הוא אמר פעם ראשונה שאני רואה יצירה חרדית לא קיצ'ית בכלל, ועל השואה בפרט, ואני נפעם. זה משהו שכאילו...
עושה את הדבר.
אני גם חושבת שהציבור החרדי באיזשהו מקום, כמו שאת אומרת, הציפו את השואה מכל כיוון אפשרי, כביה חול.
פחדתם מזה תוך כדי עשייה? הרי זה היה לכם במחשבה.
מאוד. כן,
נכון?
מאוד.
כן, וואלה, כן. אוקיי.
ונתקלנו, ישבה מולי מנהלת של סמינר ידוע, לא ננקוב בשמו, ואמרה לי, זה הדבר הכי משנה חיים שאני ראיתי אי פעם, יותר מכל הרצאה ויותר מכל זה, אני לא אביא את זה לבנות. למה אושוויץ? אני מוכנה להביא להם את העשר דקות הראשונות של קעקוב. למה להיכנס לאושוויץ? כי למה תפתחי סידור שיש בחירות שאנחנו מצלמים כל יום הראשון, זכור את השאר עשה לך מלך, את לא תברכי מזה לשום מקום, ואת בעצמך אומרת שזה הכי אמוני והכי יהודי והכי מדהים שאפשר, ואת לא, לא, ואנחנו מדברים על בנות של ג' וד', לא על ילדות, למה אושוויץ? אז כן, מאוד פחדנו וגם נתקלנו בשוליים, ברור שזה חתיכת הובלה של...
קשה לכם עם ביקורות כאלה? כאילו אתם לוקחות אותם ללב?
יש לנו מישהו חכם שמלווה אותנו, שכל הזמן מזכיר לנו שלפעמים גם לנו מותר לשמוע לא.
וגם שאנחנו מתמודדות איתם, זאת אומרת, היא תביא את זה בסוף. זה ברור לי שהיא בסוף תביא, אז היא באחת
למורות. כי צדקנו, זוכות?
כן.
זוכות שצדקנו?
אנחנו מבינות כמה גדול היה הוואקום שבאנו למלות. אז זה לא מייאש, דווקא זה...
אז בעצם כל הקורונה לא שיימם לכם. הבית הוזנח, הבית הוזנח, כאילו הילדים שאלו, התשעה שלך, אחד פה, השמונה הגדולים יותר, אמא, מתי את גומרת עם האושוויץ הזה שלך?
משהו מאוד מעניין, שאני אישית, בוא נשמע מה אומר, אני אישית הרגשתי סייעתא דשמיא הזויה גם בזה, קודם כל התגייסות מדהימה, אמא שלי שהיא שם מבוגרת, נניח כל יום מגיעה לתת ארוחת ערב וזה, אף פעם לא ביקשתי את זה, וזה תמיד ממש הרגיש, אמרה לי, אני רוצה להיות חלק מזה, אז התגייסות מדהימה שכולם, חשוב לזכור שגם הבעלים ידעו שהם שותפים, ביצירה של נצח, לא בעוד איזה פרויקט כזה או אחר. זאת אומרת,
תוך כדי עשייה היה ברור שזה מה שקורה.
כן, אבל גם הילדים, איכשהו, אף אחד לא היה, את יודעת, עם איזה ניתוח, עם איזה פה, עם איזה שם, באמת היה ממש הרגשה שהשם כאילו אומר...
השם דוחף אותנו. כן. השם דוחף אותנו, והשישה מיליון שמאחורינו דוחפים את זה.
יש משהו בתלת מימד הזה, שקל מאוד באמת להתחבר אליו, והרבה בעולם המודרני כאילו קצת גם יורדים עליו, זאת אומרת, אתה כל דבר בעולם, אתה יושב לך בבית, אתה שם משקפות, ואתה, יאללה, אז תראה הכל מהספה, היא הבטת תפוח אדמה, ואתם לוקחות את זה מהמקום הבלתי אפשרי שקורונה לא אפשרה לצאת, טוב, מה לאחל לכם?
שניפגש בשנה הבאה בפרק הבא.
אמן.
פרק, הוא יהיה קשור לשואה או שלא מגלים?
לא בהכרח, לזהות יהודית והיסטוריה, אבל...
לפרק אחר כאילו, אני חולבת מכם כרגע?
יש לנו פרקים,
הלוואי ונפגש בהם פרקים.
פרקים בהיסטוריה היהודית, שאתם נותנים...
2000 שנות גלות, את יודעת כמה דברים...
תמיד זה יהיה כלי חינוכי להווה ולעתיד, וחובה שזה יהיה משהו שיש לנו מה ללמוד.
אנחנו קצת משתמשות ב... ב, 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 איך זה נקרא? בתורה יש, יש כל מיני...
שנכתבה רק נבואה שהוא צריכה לדורות.
אז, אז מעשה אבות סימן לבנים, ואנחנו באמת מנסות למצוא את, את המקומות ואת הסיפורים שאפשר ללמוד בהם, ללמוד מהם, להתחזק מהם ולהמשיך הלאה. מה אני עושה עכשיו?
וואו. אז אתם ממש יוצרות לעצמכם פינה בעולם החינוך / יצירה של העולם החרדי, שכנראה גם יהודי מופץ לשאר הדברים, זאת אומרת, לעזור לנו היום בעולם המודרניזציה, דברים שהולכים ונשכחים, ליישם אותם כחווה היום. וואו.
כן.
כל הכבוד לכם. רק תצליחו. מה את רוצה להגיד?
לסיים בציטוט שלי בכל אופן שינה, את החיים של רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, שהוא אמר לפני, ממש לפני ההריגה, הוא אמר, אנחנו הולכים לקיים את המצווה הכי גדולה שיכולה להזדמן ליהודי, נקיים אותה בשמחה שלא תתערב זה, והמשפט הכי משמעותי שגם לנו לחיים, האש שתיבר בעצמותינו היא האש שתקים מחדש את עם ישראל.
וואו, הנה, האש שבוערת בקרבכם עשתה את זה. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
חני מרים, ניצחה הרוח. זהו, כדליבה, אין לי מה להגיד. כדליבה, ערב תשעה באב, תכף יבנה בית המקדש. הבן שלי שאל אותי כשהוא היה קטן, קוראים לו טנטן, יונתן, איפה נלך לשירותים בבית המקדש כשנגיע? איפה נקנה ארטיק? והוא היה כזה מתוק, זאת הייתה שאלה כזאת אמיתית. פתאום, אמא, ונעמוד על האר ויהיה צפוף, אבל יקנו לי ארטיק? אז הנה, זאת מציאות מדומה של ילד, אבל מציאות אמיתית של עם שיושב ומחכה לו בכל יום שיבוא. פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל, ניצחה רוח, להתראות.
דליבה, עם אפרת ברזל.
כדליבה, יום שני חזרנו, אנחנו עם ניצחה רוח, פרויקט מדהים של מציאות מדומה שבה שמים אוזניות על האוזניים, משקפיים מיוחדים על העיניים, ורואים, מרגישים, נמצאים באושוויץ. אנחנו כאן באולפן עם שתי יוצרות מתוך שלוש, אנחנו עם מרים כהן ועם חני קופולוביץ', גם יוטי ניימן שלא בא, אבל שלמה בא במקומה התינוק, ומעטנו למילה גם.
וכל מה שבמשקפיים הוא פרי מעשה, היוטי אחראית על כל הפוסט הדיגיטל, וזה טכנולוגיה חדשה ומורכבת, עד כדי שהיינו בזום עם המפתחים עצמם של המשקפיים, ופשוט בואו נסכם את זה בקצרה, נשמטה להם הלסת, כשהם שמעו, ראו והבינו מה, איזה עבודה טכנולוגית נעשתה, ברמה שהם כבר התחננו אליה, להסביר להם כל מיני דברים, איך היא פיצחה ואיך היא פתרה ואיך היא התגברה להם. זה היה הרגע שבו הבנו שנעשתה פה היסטוריה.
ושיש לנו אוצר ביד.
וואי, בואו נשמע שנייה את קטע הפתיחה.
אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען טבוחים על ייחודיך, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. לכאן הם הגיעו. לכאן הגיעו יהודי קרקוב, לכאן הגיעו יהודי אירופה. לכאן, לבית הקברות של מחנה אושוויץ בירקנאו. אין בית קברות באושוויץ בירקנאו, הנאצים הארורים הביאו אותם, הרגו אותם, שרפו אותם, ואת האפר הם פיזרו כאן בבורות המים שסביבנו, משני הצדדים. במקומות בהם פוזר האפר, המים לא שוקים מעולם. בורות המים האלה הם בית הקברות של יהדות אירופה המפוארת. אנחנו נמצאים בפתחו של מחנה אושוויץ בירקנאו. בתחילת המלחמה, הנאצים הורידו את היהודים מהרכבת רחוק שם ברמפה הישנה, הצעידו אותם פנימה ברגל. לקראת סוף המלחמה, לקראת רצח יהודי הונגריה, יש מיליון יהודים בהונגריה, ומבצע הרצח הוא צפוף ודחוק, הם מכניסים את פסי הרכבת פנימה, כדי להאיץ את התהליכים. אנחנו עומדים להיכנס לכאן בעקבותיהם. למה להיכנס למקום נורא כל כך? למה להיחשף? למה לשמוע? למה להקשיב? כי אנחנו יהודים. רבים רבים מגיעים לכאן. המקום הזה הוא אתר תיירות, למעלה משני מיליון מבקרים בשנה. אבל אנחנו לא תיירים, אנחנו אבלים. אנחנו לא מבקרים סקרנים, אנחנו רוצים להצטרף, ללכת בעקבות אבותינו שביקשו, תזכרו ותספרו מה היה לנו. כל כך הרבה מהניצולים מספרים על חבריהם, על בני משפחותיהם, שאמרו, תספרו לעולם, שידעו, שידעו כולם. יהודי נפטר, יושבים שבעה, 30, אזכרה, הספד, מיליונים, מיליונים נרצחו, על רבים מתוכם מעולם לא אמרו קדיש, על רבים מתוכם מעולם לא למדו משניות. אנחנו רוצים להקשיב להם בחייהם ובמותם, לצעקת שמה ישראל ולמסירות נפש לקיום מצוות. אנחנו הולכים להיכנס במקום של גדלות ורוממות.
זה קטע מאיפה הוא לקוח? מה זה חלק של הסרט?
בעצם מהכניסה לאושוויץ, הוא עומד ככה בכניסה לבירקנאו, יותר נכון, ואנחנו עומדים להיכנס, והוא שואל את השאלה, למה להיכנס, למה לשמוע, למה להקשיב? והוא עונה, כי אנחנו יהודים.
וואו.
נקודה.
שפה יש איזה משהו ביצירת מופת הזאת שלכם, ש... יש כל מיני משלחות לפולין. אנחנו לא מדברות דברים שנראה לי הגיוניים ומובנים אליהם, שכשלא הייתה אפשרות לנסוע בקורונה, אז כאילו אני עושה עם הידיים במרכאות, אבל זה היה תחליף, למרות שכנראה זה כבר לא יהיה תחליף, זה יהיה מין הקדמה, תוספת, חלק ממש חינוך לשואה. יש שיחות בין אנשי חינוך ממש לא דתיים על זה שזה נותן איזשהו אימפקט לתלמיד, לא משנה עכשיו אם הוא תלמיד חרדי כי זה עובר, או תלמיד חילוני כי זה עובר?
צמרת משרד החינוך כולה מאוד 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 נפעמה מהפרויקט.
אף אחד לא התנגד בקטע של זה מדי דתי, מטיף, חזרה לגלות,
לא.
רצינו לברוח, מה הבאתם לנו את זה שוב, כזה.
ממש ממש
המשפטים
לא.
שאנחנו שומעות זה שזה חובת צפייה לכל תלמיד. הם הביאו את זה דבר ראשון לכל עובדי המחוזות, שזה כל עובדי המינהל של משרד החינוך. הלכנו מחיפה לבאר שבע, תל אביב, ירושלים, עם צמרת המשרד. משרד החינוך מאוד מאוד, בוא נגיד, אימץ את הפרויקט בהתפעמות וממש בחום.
לא, אני אגיד לך, כי מה הפחיד אותי כאילו, או מה גרם לי, ברור לנו כאילו במיינסטרים שמסעות לפולין זה דבר חיובי, מחנך, אבל לאורך ההיסטוריה יש גם מתנגדים יהודים, כמו שיש מתנגדים לכל דבר. אחת מההתנגדויות הייתה למשל התנגדות שזה פוגע בנפשות רכות מדי, זאת אומרת שאנחנו מדי מזעזעים במסעות האלה והם חוזרים בהלם או באיזה שהם חרדות וכולי. וחלק אמרו שזה מחזיר את היהודי לגלות ורק רצינו לברוח משם ומה אנחנו שוב מחזירים אותם. וכאן חד משמעית במה שאתם עשיתם יש קשר עמוק ליהודי. שהרב מול העיניים בלבוש חסידי עם גרביים והמכנסיים בתוכם, אני שנייה בעיניים של ילד חילוני, ואתם חושפים אותו גם למידע רגשי וגם למידע מסורתי וגם לאיזה עניין של עם שלם שאתם גורמים לילדים שצופים בזה להתחזק באמונה. סליחה?
חד משמעית.
אז האם קמו באמת במשרד החינוך מישהו שאמר הלו, מה זה פה? לא.
הכי לא, הם אמרו שהם רואים בזה כלי חינוכי ממדרגה ראשונה, הם חשפו את זה לכל עובדי המנהל, המחוזות שלהם, מעל 2,000 עובדים של משרד החינוך, ואחד הדברים שכל פעם חזרו על עצמם בהופעות האלה היה, שקם מפקח ואומר, איך הופכים את זה לחובת צפייה לכל תלמיד ישראלי? אמרתי לו, תגידו אתם משרד החינוך. אבל הם יעזרו לנו להיכנס לגפן, שזה מערכת שמאפשרת באמת למנהלים להזמין את זה, בסיפור אחד, היה אחד התלמידים במקום מאוד מאוד רחוק, ששמענו אותו אומר לחבר שלו, בא לי לתת ביתה לרב הזה. אומר דוס אפילו.
כן?
בא לי לתת ביתה לדוס הזה.
נו.
ובסוף הוא השאיר לנו את הכיתוב הבא, ואני מקריאה מהספר מבקרים. קודם כאבתי, ואחר כך בכיתי.
זה מה שהוא
כתב.
אתם מבינות? שזה גם מה שהמיליארדר הזה לדעתי עבר, מסע של אמונה עם עצמו, בתוכו. תגידו, מה ושלא נשחק, כן, שלא נתרגל לטוב הזה של העוצמה שזה עושה. מה התגובה הכי נעימה לכם עדיין? מבן אדם ש... אתם יודעות לראות על שפת הגוף של הצופים, מהנהנות לי ביחד, איפה הם נמצאים בסרט, אפשר לעשות לכם כאילו חדון כזה כמו שבצנה?
וואי לגמרי, אנחנו מכירות את הסרט בעל פה, ישר הפוך. ותדעי לך, עם כל זה שאנחנו מכירות אותו בעל פה, אני לא מזמן צפיתי בגרסה האנגלית, ממש ממש עכשיו היא יצאה, וישבתי ומיררתי בבכי, כאילו זה פעם ראשונה שראיתי את הדבר, את הסרט הזה, ואני מכירה אותו בעל פה, וישבתי באולפן שעות עם הגרסה האנגלית, יש משהו בדבר הזה, שהוא כל פעם תופס אותך, בספירלה של החיים שלך, בנקודה אחרת. ובאמת, פעם אני עם תינוק קטן, ופעם אני לפני שיש לי תינוק, ופעם אני, וכל פעם זה באמת תופס אותך, ואתה מצליח להתחבר לזה, מנקודת מבט ומזווית חדשה, וזה מדהים גם האינטימיות שיש לך במסע הזה, כי כמו שאת יודעת, אנחנו קיבלנו איזשהו אישור חסר תקדים לצלם את אושוויץ בירקנאו, בתקופה של הקורונה פתחו לנו את המחנה, באמת ניסי ניסים.
מה אמרתם להם, אנחנו עושים סרט? לא פירטתם, אוקיי.
תראי, פירטנו ואמרנו, ובאמת...
הם טוקטיב? הם נחמדים?
הם מאוד פולנים מרובעים.
זהו, בגלל זה אני שואלת.
ובאמת ניסינו דרך יד ושם, ודרך גנזך קידוש השם, ודרך השגרירות של פולין בארץ, וכולם אמרו לנו, אתם נפלתם על הראש, סטיבן שפילברג לא קיבל אישור צילום.
שימת שינדלר, לא צולם בתוך המחנה.
לא צולם בתוך אושוויץ. והם אמרו לנו, ואתם חושבות שיפתחו לכם את אושוויץ בירקנאו בתקופה של הקורונה, לצלם סרט ועוד בטכנולוגיה הזאת, ובאמת זה לא היה פשוט, כי הם נורא נורא פחדו מהטכנולוגיה, אבל כמו שאמרתי, יש סייעתא דשמיא מטורללת בפרויקט הזה, ובניסי ניסים, בנשיקות של בורא עולם, אחד אחרי השני, אנחנו מצליחות לפתוח את אושוויץ בירקנאו, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את אושוויץ בירקנאו, ואנחנו מקבלות אישור לצלם שלושה ימים.
רגע, זה תיקון מאוד חשוב, כי כל פעם שנפלנו בבור הזה והרגשנו שזה כוחי נבואות מידינו, חטפנו את סתירת החיים. ברמה שכבר אמרנו לא להשוויץ, לא כי זה לא טוב, פשוט זה לא שווה.
לא שווה לנו.
משוויצים או חוטפים סתירה, אז בואו נזכור שהכל...
זה חוק ידוע.
אבל בפרויקט הזה זה היה כאילו כתובת על הקיר. כאילו כשקרה משהו לא טוב, אמרנו רגע, איפה נפלנו אתמול ומיד גילינו איפה נפלנו.
וואו, וואו, זה ממש...
זה רואים את כל העולם ככה.
חטא ההיבריס, היוהרה.
כן.
הגאווה.
זהו, ממש, 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 ובאמת, למה אמרתי את זה? כי יש משהו בחוויה הסטרילית, שאין אנשים, שאתה לבד במקום הזה, כמו שהרב ישראל אמר עם הנשמות, שאיכשהו כולם, ממש, כל הקשת הרחבה של החברה הישראלית, אפילו אנשים שהם לא יהודיים, והנה אני חוויתי את זה גם בלונדון, משום מה, איכשהו, זה מצליח להיכנס כמו חץ ישר לתוך הלב ולתוך הנשמה, ובן אדם אתאיסט, הייתי במקום שאני לא יכולה להגיד מבחינה ביטחונית, באיזשהו קצין ניגש אליי ואומר לי, אני אתאיסט מוחלט, אני שונא דת, אני שונא כל מה שקשור לאלוקים, והפרויקט הזה נכנס לי כמו חץ לתוך הנשמה, ואני לא יודע מה אני עושה עכשיו. ובאמת אנחנו לא פה בשביל להחזיר בתשובה, זאת לא המטרה שלנו, אנחנו לא פה בשביל להטיף, ובאמת בגלל שאנחנו לא מטיפים איכשהו זה קורה, אבל באמת משהו בסיפור האמוני של היהודי הנצחי, ובאמת כמו שחני אומרה, הדברים שיוצאים אל הלב נכנסים אל הלב, איכשהו באינטימיות הזאת עם הנשמות האלה, כולם מצליחים להתחבר. אם זה להתחבר לבור עולם, להתחבר לעצמם, להתחבר למהות היהודית, מצליחים להתחבר.
מה בא לך, אמר חני?
זה כמו שאמרת, זה כשאירוע מתגלגל, שכשאתה נמצא בפנים, אתה לא מצליח לעשות את הזום אאוט, אבל אלם, באמת אלם, כי הוא ליווה את כל השלבים, וראה את זה עשרות פעמים, את כל השלבי הפוסט, ונראה לי שרק עכשיו, כשהוא התחיל באמת לראות את התגובות מסביב, את הכתבות ואת זה, פתאום הוא התחיל להבין שכן, זה נוגע לכולם, וזה...
ברור לכם שגם בטח המחנה עצמו ייקח את זה. למרות שהאדם שם, זה מראה יותר...
אגב, לגבי הדמות של היהודי, אז אחת המורות אמרה לי, מורה מהדרום, חילונית, מתיכון חילוני, היא אמרה, ברגע הראשון באמת לקח לי להקל, ואז אמרתי לעצמי, אבל הוא נראה כמו הקריקטורות של אדר שטירמר, זאת אומרת, זה היהודי שהנאצים שנו, גם היהודי הלא דתי שהם שנו, הם שנו אותו בגלל היהודי הגלותי, הדתי, זה אומר שזה התשובה. והיא אמרה, וזה כל כך, כל כך, והרבה שואלים אותנו, אם היינו יודעים שזה ילך לכל הציבור, אם הייתם בוחרות מדריך אחר, לא, יכול להיות שזה אולי היה כאילו יותר מוכר, זה היה מאבד את כל
אני חולקת עלייך.
האותנטיות, הנה, איזושהי מפיקה מאוד 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 גדולה, שמלווה אותנו בפרויקט, שבאמת מגיע לה את כל הקרדיטים בעולם, אני פשוט לא יודעת אם היא הייתה רוצה שנגיד את השם שלה, אבל אישה מדהימה, מדהימה, מדהימה גם, מלווה יוצרים חרדים, אבל היא לא חרדית. חני אמרה לה, תגידי לי איך זה יכול להיות, יש כאן קסם שאני לא מצליחה להבין, ואז היא הסתכלה עליי בעיניים והיא אמרה לנו, אתם יודעות איך קוראים לקסם הזה? יידישקייט.
בבקשה, בבקשה. אני מנסה תמיד להסביר את זה לנערות חרדיות ש... כמו בכל דור, רוצות להיות
בלבלות.
כמו... בלבלות. והן לא מבינות, או ש... שכשאת באה הכי דוסה בעולם, בלי שום, אז הכי רוצים אותך, כי כמוהם יש להם מלא. ואת חייבת להגיד משהו, אז תגיד.
חייבת, חייבת, חייבת. הנה עוד משהו כזה שאני הולכת לפתוח פה. מקווה שאני לא אתחרט עליו, אבל באמת, כמו שאמרתי, הייתי ילדה שובבה, ואני מגיעה מעולם המשחק, וכל החיים שלי חלמתי לשחק, ואני שערה ורוקדת, וברוך השם, קיבלתי את כל המתנות השוות מבורא עולם. וכשהתחלתי להתחזק, הבנתי שזהו, החלום הזה נגנז, ונגנז מאוד 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 עמוק. אני זוכרת שזה לא היה לי פשוט, אבל כאילו קיבלתי על עצמי את המרות, ואמרתי, אוקיי, בסדר, אני שחקנית לא יהיה. אבל ברוך השם הלכתי, התמקצעתי, למדתי וכולי, הצלחתי מאוד בתחום הזה, בציבור החרדי במגזר, ואיפשהו עמוק בפנים, לא הספיק לי. רציתי עוד. אבל רציתי עוד בקדושה, וכל הזמן התפללתי על זה. והנה, תראי מה, איזה מלך בורא עולם, תראי איזה ענק הוא, הוא פשוט הביא לי פי כפל כפליים של הכפל כפליים.
בכלל לא יודעת לדמיין דבר כזה.
ממש, ממש. והנה, ואני רוצה להגיד לכל הבחורות האלה, שהבחוץ קורץ להם, שיוותרו ויתנו לבורא עולם משהו קטן, והוא ייתן להם מה זה עולם, עולם ומלוא, וגם אם הם לא רואות את זה בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, הם יראו את זה כי מחכה להם משהו ענק, שהם אפילו לא יודעות לדמיין אותו.
כל כך נכון מה שאת אומרת, כל כך מדויק מרים, בול, בול. ואני חייבת להגיד לכם שכל פעם כשאני פוגשת אנשי יצירה חילונים, ומדברת את הכי חרדי יהודי שיש, הם כל כך מתרגשים, הם כל כך רואים את נקודת האמת, וואו.
כי זה אותנטי.
נכון. מישהו ירד עליכם?
אז זהו, שאלו אותי ביום השואה בשידור בגלת, איך זה מתקבל במגזרים אחרים, ואמרתי משפט קצת נוקב, אני לא מתחרדת עליו, אבל אמרתי שאני מסתובבת בארץ, ואני שואלת את עצמי, איפה החילונים ששונאים חרדים? אני לא פוגשת אותם. אני לא רואה אותם, אני נתקלת בכזו, אנחנו נתקלות בכזו הרצה ציבורית, בכזו אהבה, בכזו אהבת אחים, בכזו, כתב לנו מנהל של בית ספר חילוני, הוא כותב, לנו כבית ספר חילוני, פתחתם את העיניים לעולמו של היהודי הדתי באושוויץ, בשם הגשר בין דתיים לחילונים, ובשם אהבת אחים, תבורכו.
קשה.
זה מה שאנחנו נפגשות, ונראה לי שבאמת, כמו שאפרת, את אומרת, אל תנסה לזייף, אל תנסה להגיד אני דומה לכם. אותנטי, זה עובד.
בול, ובעצם זה מראה לנו שהפרויקט הזה הוא לא רק סרט על השואה, אלא הוא עוד אתואל, אתואל בצרפתית זה כוכב שמביא אחריו עוד ועוד דברים. מישהו העליב אתכם? באיזושהי תגובה כאילו שהכי לא רציתם שיגידו? שיכול להיות שזה בעיה שלו, אבל מותר למישהו לחשוב אחרת.
שאנחנו ממסחרות את השואה.
גם זאת כנות עכשיו, מרים.
נכון, וזה מאוד פוגע, ומאוד כואב.
כי אנחנו עוד מגלגלות לא מעט הלוואות, בקשיים מאוד מרובים. פשוט לא, קמנו ועשינו בלי לראות שום דבר בעיניים. הוא, יש לכם אישור לצלם באושוויץ? לא חשבנו על כלום.
לקחתם כאילו...
לקחנו הלוואות ואנחנו מגלגלים אותם, ולא ישנות בגלל זה בלילה, וזה לא פשוט. ואז כשמישהו בא ואומר את זה, זה כן, זה ממש...
זה, זה, זה כואב, ובדרך כלל אנשים שאומרים את זה, אנחנו מזמינים אותם, ואז הם מבינים כמה שאנחנו לא הופכים את השואה למשחק, וכמה שאנחנו לא ממסחרים אותה, אלא אנחנו באמת רוצים להביא משהו מאוד יהודי, אותנטי, אמיתי, שמשנה, משנה תפיסה, משנה חיים, גורם, הנה, אפרופו מה שקרה לי ביד ושם, שלא רציתי לשמוע שואה ולא רציתי זה, והוואן ליינר שלי היה לתת כוח, לא, אני לא רציתי שהצופים שלי ייצאו ויגידו אני לא רוצה יותר. להפך, אני רציתי שהצופים שלי יקומו ויעשו, שזה יניע לפעולה, שהם יגידו מה אני עושה עכשיו. והנה, ויש לנו תלמידים שאומרים לנו, אני הולכת להתנדב. עוד אחת אומרת לי, זה היה נורא חמוד, הם סיימו את הזה, איזה תלמיד אחד הוריד את המשקפיים, והוא צועק למורה שלו להיסטוריה, אני עושה עכשיו מנוי בספרייה, אני הולך לחקור את הדבר הזה. עוד אחת באה ואומרת לי, וואלה, זה היה אמיתי.
זה באמת היה, השואה.
זה באמת היה. זה באמת היה, וככל שהדורות מתרחקים, והניצולים הולכים ונעלמים לנו, אנחנו מתרחקים מהשואה, ומה שהפרויקט הזה עושה, זה מביא את השואה לפרונט בחזרה, נותן לה מקום, ומקרב אותה לנוער שלנו, ובאמת, אם בדור שלפנינו, זה היה לאסוף את המידע, אנחנו עכשיו צריכים לקחת את המידע שהם אספו, ולהנחיל אותו הלאה.
וזה לקחת את כל המודרניזציה של מה היא מאפשרת דרך מחשוב, וכל מיני אמצעים טכנולוגיים, ולקדש אותה יחד. אנחנו רוצות לעוד הפסקת פרסומות, וחוזרות לסכם. אתן יודעות, מרים, חני, זה בא מאיתכם, ואנחנו נשים שומרות תורה ומצוות, זה קצת מענה, כמו שהיה עם עכשיו סרט של ארי פולמן, אני חושבת, על אנה פרנק, שמנגיש את הסיפור לנוער העכשווי. או אני יודעת מה, לא, לפני כמה שנים היה מין משהו...
הסטורי של לבה.
כן, הסטורי של לבה, כאילו, אבל פה זה נותן מענה דרך הציבור שלנו, שפוגש גם ציבור אחר. בואו נסכם דרך הוויל, וואן ליינר, יאללה הנה, מילה.
שנייה, לפני שאת מסכם, משהו חשוב, דיברנו הרבה על הציבור החילוני, ואיך שהוא מקבל ותופס את זה, אבל בואו לא נשכח שאנחנו מגיעות מהציבור החרדי, ואנחנו, הציבור שלנו והאזור הנוחות שלנו, זה הציבור החרדי, ובאמת אנחנו מקבלות ככה חיבוקים מאוד גדולים, וגם יש מענה לגברים. אין היום הרבה דברים שגברים יכולים לצאת לערב, זה לא קורה. ופה יש כאן תוכן מטורף שמתאים גם לגברים וגם לנשים וגם לאנשים קצת יותר.
מאיזה גיל היית ממליצה?
מכובדים מגיל 15 ומעלה, 16 ומעלה. וזה באמת באמת מדהים לראות כמה שהגברים פתאום יש להם איזשהו מענה, ומשהו מאוד מאוד יפה שהרב ישראל גולדווסר אמר לנו כשפנינו לה, והוא אמר איתי יהיה לכם בעיה אחת, אז אמרנו לו מה הבעיה, אז הוא אמר איתי לא יהיה לכם שיעור היסטוריה, איתי יהיה לכם שיעור אמונה. ואמרנו לו בגלל זה אנחנו רוצות אותך.
מדהים.
אני רוצה להקריא תגובה שקיבלנו אתמול בלילה. תרי, זכיתי לפני שבועיים לצפות ולהבין יחד עם בני הישיבה הקדושה, במשקפות וכולי. אין באפשרותי לתאר את החוויה, אבל נגמרות המילים בבואי לתאר את המהפך העצום שחל בבני הישיבה. בשבועיים אלו עדיין רואים בחורים המתארים את החיזוק שקיבלו מהצפייה. רואים שינוי גדול בתפילות ובלימוד. יש בחורים שקיבלו על עצמם להיבחן בעל פה על כל המסכת שנלמדה השנה. בשיחות לובנו הדברים כמה וכמה פעמים, קיבלנו טלפונים רבים מההורים ששאלו מה קרה לילדיהם במהלך השבת, מה זה המשקפת שהם כל כך נסערים ממנה. בפשטות אני אומר, שיש הרבה בחורים שאפשר לחלק את החיים שלהם, עד הצפייה במשקפת ואחריה.
מדהים, כאילו זה מכונן מהלכים באמונה ובלימוד. הוא שאמרנו קודם, זה לא רק סרט על השואה.
לא באנו להחזיר אף אחד, באנו לתת כוח, ולתת כוח למגזר החרדי, לבחורים שמתמודדים עם כל מה ב-2022, ולבחורות, ולאמהות, ולאבות, זה...
פתאום לקלוט
מי אנחנו. מה שצריך להוכיח.
וזה כאילו גם להבין שהתורה הזאת שאנחנו לומדים, הייתי איזה יום ליד בית הקברות בפראג, וזה גויה שאלה אותי, אלה הבנים שלך, בחורי ישיבות חרדים, ואמרתי לה כן, והם לא ידעו לדבר איתה באנגלית, אז היא שאלה אותי, מה הם לומדים בישיבות? כאילו בקטע קצת מטריס. אז אמרתי להם, הם לומדים מה שהמהר"ל למד, כאילו, זה. וואו. פתאום כשאת אומרת כמה זה עוזר לבחורי ישיבה, להבין שחומר שהם לומדים וסיום מסכת, היא בעצם מה שרצו להרוג כאן בסרט הזה, וזה מחיה בתוכם לימוד, אז אנחנו מבינות מה עושה הדבר הזה. אז אם אנחנו בהצמדות למה הכי רציתם להביא, עכשיו כשהעניינים רצים, זה יותר חזק לכם? אתם יותר מבוררות מאשר שהתחלתם? קלטת השאלה, חני, קלטת.
כן, אנחנו רוצים להביא כלי לחיזוק הזהות היהודית לכל אדם באשר הוא, איפה שהוא, לחזק. שראי, אני שייך לעם הנצח, אני רוצה להיות שייך, אני אעשה הכל, ובכל הבחירות שלי מעכשיו, אני אשמור על זה בכל משמר.
יש משהו, כשאני פגשתי פעם ראשונה דרך הילדות שלי את השואה החרדית, כי גדלתי במקום אחר, אז היה משהו שכזה עשה לי קצת סכין בבטן, שדווקא אנחנו כילדים חילונים גדלנו המון המון, כי לא היה לנו תורה ומצוות, אז במה קידשנו את היותנו עם? דרך יום השואה, כאילו בן אדם שלא בוכה בצפירה, ובן אדם שלא חושב על המחנות, אז איזה מין שטחי וכזה. ואז שאתה פוגש את העולם החרדי, ואומרים לך, לא, הצפירה זה לא, לא, זה זה לא, רגע, ואתה כולך בשנים של בלבול, יפה שאתה מחייכות אליי, אז אחר כך הבומבה הנוספת שהייתה לי בבטן, זה כשהילדות היו עושות הצגה בבית ספר, ברמת אלחנן, אני יודעת, אז היו אמאות חרדיות, שהיו מעיזות ואומרות בכל רם, יואו, עוד פעם השואה? יואו, כאילו כמה, וכאלה שכבר התנזרו מהשואה מרוב שהיא הוצפה, מדי.
והיא גם הוצפה בצורות שיש מה לומר עליהם.
הנה, אז איך אתם ממקמות עכשיו את הסרט הזה? כי זאת ממש לא הרגשה ממנו, שזה לא מוצף, זה משהו מאוד מדויק בכל פריים, בכל זווית צילום. מרים, את מותשת?
לא, אני לא מותשת, אני פשוט חושבת על האירועים הבאים, יש לנו בלי עין הרע. רצה.
אמר לי אחד מאנשי התקשורת, באמת שמכיר את כל העולמות חרדי, הוא אמר פעם ראשונה שאני רואה יצירה חרדית לא קיצ'ית בכלל, ועל השואה בפרט, ואני נפעם. זה משהו שכאילו...
עושה את הדבר.
אני גם חושבת שהציבור החרדי באיזשהו מקום, כמו שאת אומרת, הציפו את השואה מכל כיוון אפשרי, כביכול.
פחדתם מזה תוך כדי עשייה? הרי זה היה לכם במחשבה. נכון? וואלה, אוקיי.
ונתקלנו, ישבה מולי מנהלת של סמינר ידוע, לא ננקוב בשמו, ואמרה לי, זה הדבר הכי משנה חיים שאני ראיתי אי פעם, יותר מכל הרצאה ויותר מכל זה, אני לא אביא את זה לבנות. למה אושוויץ? אני מוכנה להביא להם את ה-10 דקות הראשונות של קרקוב. למה להיכנס לאושוויץ? אמרתי, למה תפתחי סידור שיש בחירות שאנחנו מצלמים כל יום הראשון, זכור את השער עשה לך מלאק, את לא תברכי מזה לשום מקום, ואת בעצמך אומרת שזה הכי אמוני והכי יהודי והכי מדהים שאפשר, ואת לא, ואנחנו מדברים על בנות של ג' וד', לא על ילדות, למה אושוויץ? אז כן, מאוד פחדנו וגם נתקלנו בשוליים, ברור שזה חתיכת הובלה של...
קשה לכם עם ביקורות כאלה? כאילו אתם לוקחות אותם ללב?
יש לנו מישהו חכם שמלווה אותנו, שכל הזמן מזכיר לנו שלפעמים גם לנו מותר לשמוע לא.
וגם שאנחנו מתמודדות איתם, זאת אומרת, היא תביא את זה בסוף. זה ברור לי שהיא בסוף תביא, אז היא באחת.
כי צדקנו, זוכות?
כן.
זוכות שצדקנו?
אנחנו מבינות כמה גדול היה הוואקום שבאנו למלות. אז זה לא מייאש, דווקא זה...
אז בעצם כל הקורונה לא שיימם לכם. הבית הוזנח, הבית הוזנח, כאילו הילדים שאלו, התשעה שלך, אחד פה, השמונה הגדולים יותר, אמא, מתי את גומרת עם האושוויץ הזה שלך?
משהו מאוד מעניין, שאני אישית, בוא נשמע מה היום, אני אישית הרגשתי יפיית הדשמיה הזויה גם בזה, קודם כל התגייסות מדהימה, אמא שלי שהיא שם מבוגרת, נניח כל יום מגיעה לתת ארוחת ערב וזה, אף פעם לא ביקשתי את זה, וזה תמיד ממש הרגיש שאמרה לי, אני רוצה להיות חלק מזה, אז התגייסות מדהימה שכולם, חשוב לזכור שגם הבעלים ידעו שהם שותפים ביצירה של נצח, לא בעוד איזה פרויקט כזה או אחר.
זאת אומרת, תוך כדי העשייה היה ברור שזה מה שקורה.
כן, אבל גם הילדים איכשהו, אף אחד לא היה, את יודעת, עם איזה ניתוח, עם איזה פה, עם איזה שם, באמת היה ממש הרגשה שהשם כאילו אומר...
השם דוחף אותנו. כן. השם דוחף אותנו, והשישה מיליון שמאחורינו דוחפים את זה.
יש משהו בתלת מימד הזה, שקל מאוד באמת להתחבר אליו, והרבה בעולם המודרני כאילו קצת גם יורדים עליו, זאת אומרת, אתה כל דבר בעולם, אתה יושב לך בבית, אתה שם משקפות, ואתה, יאללה, אז תראה הכל מהספה, היא הבטת תפוח אדמה, ואתם לוקחות את זה מהמקום הבלתי אפשרי שקורונה לא אפשרה לצאת, טוב, מה לאחל לכם?
שניפגש בשנה הבאה בפרק הבא.
אמן.
פרק, הוא יהיה קשור לשואה או שלא מגלים?
לא בהכרח, לזהות יהודית והיסטוריה, אבל...
לפרק אחר כאילו, אני חולבת מכם כרגע?
יש לנו פרקים, הלוואי וניפגש בהם פרקים.
פרקים בהיסטוריה היהודית? כן. שאתם נותנים...
2000 שנות גלות, את יודעת כמה דברים...
מלא נושאים.
תמיד זה יהיה כלי חינוכי להווה ולעתיד, זה חובה שזה יהיה משהו שיש לנו מה ללמוד.
אנחנו קצת משתמשות ב... ب ب ب ب איך זה נקרא בתורה יש כל מיני
שנכתבה רק נבואה שהוא צריכה לדורות
אז מעשה אבות סימן לבנים ואנחנו באמת מנסות למצוא את המקומות ואת הסיפורים שאפשר ללמוד בהם ללמוד מהם להתחזק מהם ולהמשיך הלאה מה אני עושה עכשיו
וואו אז אתם ממש יוצרות לעצמכם פינה בעולם החינוך / יצירה של העולם החרדי, שכנראה גם יהודי מופץ לשאר הדברים, זאת אומרת, לעזור לנו היום בעולם המודרניזציה, דברים שהולכים ונשכחים, ליישם אותם כחווה היום. וואו.
כן.
כל הכבוד לכם. רק תצליחו. מה את רוצה להגיד?
לסיים בציטוט שלי בכל אופן שינה. את החיים של רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, שהוא אמר לפני, ממש לפני ההריגה, הוא אמר, אנחנו הולכים לקיים את המצווה הכי גדולה שיכולה להזדמן ליהודי, נקיים אותה בשמחה שלא תתערב זה, והמשפט הכי משמעותי שגם לנו לחיים, האש שתיבר בעצמותינו היא האש שתקים מחדש את עם ישראל.
וואו, הנה, האש שבוערת בקרבכם עשתה את זה. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
חני מרים, ניצחה הרוח. זהו, כדליבה, אין לי מה להגיד. כדליבה, ערב תשעה באב, תכף יבנה בית המקדש. הבן שלי שאל אותי כשהוא היה קטן, קוראים לו טנטן, יונתן, איפה נלך לשירותים בבית המקדש כשנגיע? איפה נקנה ארטיק? והוא היה כזה מתוק, זאת הייתה שאלה כזאת אמיתית. פתאום, אמא, ונעמוד על האר ויהיה צפוף, אבל יקנו לי ארטיק? אז הנה, זאת מציאות מדומה של ילד, אבל מציאות אמיתית של עם שיושב ומחכה לו בכל יום שיבוא. פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל, ניצחה רוח, להתראות.